פרשת קדושים, ואנחנו גם ערב יום השואה. פרשת קדושים וגם ערב יום השואה. וידבר השם אל משה למו, דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת אליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני, השם אלוהיכם. איש, אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם אלוהיכם. אל תפנו אל האלים ואלוהי מסכה, לא תעשו לכם. אני השם אלוהיכם. אז יש פה בפרשה הזאת בהתחלה מילה כזאת, שהיא מילה שמרוב שהיא כל כך על הלשון שלנו, אני לא בטוח שברור לנו מה זה. מה זה המילה קדושים? וגם הרב שלי, הרב שלמה בנעים, היום אמר, מה קדושים תהיו כי קדוש אני? מה הטיעון הזה? כן? אני קדוש, אז תהיו גם אתם. או מה? איך אתם מבינים את זה?
סתם, מה אתה עושה? בדיוק עלתה לי השאלה הזאת שקראתי.
ש?
קודם כל, מה זה קדושים? וגם הקטע הזה שככה זה נפתח. אתם קדושים תהיו כי קדוש אני. מה זה?
אז מה הטיעון הזה? להפך, כאילו. מה הקשר? אתה אלוהים. אני בן אדם, מה אתה עושה?
יש, אני יכול לחשוב על שני דברים. קודם כל, דבקות. עשה רצונך כרצונו.
אתה מסביר מה זה קדושים?
מה?
אתה מסביר מה זה קדושים? או אתה מסביר את הטיעון הזה?
אני מסביר את הטיעון שבגלל ש...
עשה רצונך כרצונו, עשה מידותיך כמידותיו.
כן, דבקות. כאילו, אנחנו צריכים לקיים פה את המציאות של... את המציאות העליונה, את ה... מציאות של הקדוש ברוך הוא. ודבר שני, אני חושב על הניצוץ האלוקי שיש בכל אחד מתוכנו, יש נקודת אלוקות, ולכן אנחנו חלק מזה, ואנחנו...
חזק. תראה, הסבר אחד, הוא אומר שכתוב במדרש, אגב, אני חושב שהמדרש על הפסוק הזה, שאיך אני אמור להידבק בבורא. זאת אומרת, תהיה כמו, אז אם הוא רחום, תהיה גם אתה רחום. תעשה מידותיך כמידותיו. אז הוא אומר, אבל מה זה קדוש? מה זה המילה הזאת? אתה הסברת לנו את החצי השני של השאלה שלנו, זה מה הטיעון הזה? כי אני קדוש, אז תהיו גם אתם קדושים, מה הקייס?
לענות על זה או ש... מה שאני... קדוש זה מובדל. וקדוש זה משהו שהוא נותן שפע ולא לוקח שפע, משהו שהוא משפיע על האחר.
איפה הבאת את ההגדרה הזו?
מהבעל הסולם.
הוא אומר קדוש זה נותן שפע ולא...
הוא מדבר על קדוש ותמה, שתמה זה הרצון לקבל, וקדוש זה...
משפיע, זה לא מקבל, תהיו משפיעים.
כן.
קדוש. טוב, אז זכינו לבעל הסולם. אז בוא נעשה שני דברים. אחד, זה על הטיעון הראשון שאמרת. אמרת לעשות מידותיך כמידותיו, אבל זה בעצמו צריך רגע לתפוס שזה קצת מוזר. זאת אומרת, תגיד לי להיות טוב, תגיד לי להיות מוסרי, אבל תגיד לי להיות כמוך. מה הקשר? אתה אלוהים, אני בן אדם. איזה מין בקשה מוזרה אתה מבקש ממני? שתיים? מה, אז יש לך מידות? כאילו, אתה רחום, אתה חנון, אתה אלוהים, איך אני אמור? אני כאילו הופך אותך לצמצומים שלי. אם אתה אומר לי, תהיה כמוני, תהיה רחום, תהיה רחמן, לך תבקר חולים, מה זה? אתה אלוהים, אתה לא בכל המשחק הזה בכלל. מה זה רלוונטי להגיד לי להיות איזה... לנסות להידבק במידותיו בתוך איזה עולם, ואני גם בן אדם, אני לא אלוהים. תבינים, יש פה איזה משהו ש... אנחנו נקבל את האמירה שלך, אבל צריך להבין שהיא צריכה להיות לנו מאוד מוזרה.
זה גם מוזר בגלל שכאילו כל הפרשה היא כאילו פירוט של מה זה אומר. והפירוט הוא איפה, כאילו בכלל אלוהים לא צריך להתמודד עם הדברים האלה, זה כל כך לא קשור.
זה בעצם המשך של אותה שאלה, נכון? קדושים תהיו, אז אל תפנו אל אלילי. תהיו, אולי היית אומר לפי ההסבר הזה, תהיו קדושים כי אתם בתוך העולם של הברדק הזה. זה טיעון. אבל תהיו קדושים כי קדוש אני. להפך, אתה סבבה לך, אתה נחת את הבלגנים שיש לנו פה. זה אחד, וגם אתה נעלה מכל המידות, אתה אין סוף, אז אתה אומר לי, תהיה מידותיך כמידותיי, אבל אתה אין סוף. אז אתה רוצה ממני שאני אין סופי? אז זה מה שאתה אומר לי, שאני אין סופי כמוך, אבל אני לא, אני א', אני סופי, ושתיים, אני בתוך עולם סופי ומוגבל, וזה, אני נהיה עייף, אתה גם כן נהיה עייף. אז אני צריך ללכת לישון, אתה גם הולך לישון, מה זה עושה מידותיך כמידותיו? ואם אתה אומר לי, לא, אני רוצה שתהיה אלוהי, אז אני אומר לך, סליחה, איך אני יכול להיות אלוהי? אני לא אלוהים, אני שמת אותי בתוך גוף, מה אתה רוצה ממני? וזה עיקר הקושי של העולם עם התורה ושלנו עם התורה, שבאמת מבקשים ממני בקשה שהיא על אנושית. אומר לי, תהיה על אנושי, תהיה אלוהים. מה זה? תהיה אלוהי. דווקא, כי קדוש אני. זאת אומרת, מאיפה תיקח את הרעיון הזה של קדוש? באמת, אם אני אגיד לך משהו אחר בעולם, זה לא, אבל אני כן. עכשיו, התשובה, החצי השני של התשובה שלך בעצם נתן לנו איזה קייס. הוא אומר, תראה, אתה לא... מאיפה אני יכול? מאיפה אני אתחיל? מה אתה רוצה ממני? אז הוא אומר, אתה לא צריך להמציא את זה. אני שמתי לך בתוכך משהו ממני. זה מה שיאפשר לך. ולא, אתה אומר, יש בך ניצוץ ממני, אז זה מה שיכול לאפשר לך להתעלות מעל המוגבלויות שלך. כי אם תגיד שאתה סתם בן אדם וזה, אז באמת זה בלתי אפשר. אז זה כל ה... אז זה נקודה חזקה מה שאתה אומר. עכשיו, המובדל, אתה אומר, אז מה זה? אז מה אתה מבקש ממני להיות קדוש? אז באמת, רש"י אומר פה, קדושים תהיו פרושים מן העריות ומן העבירה. שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. בסדר? קדושת הקשר הזוגי. הפך העריות. כן, היה לנו לפני סיפורים של העריות. היה לנו פה בפרשה העריות. ועדיין, סבא שלי על זה גם כן שאל. הוא אומר, בסדר, אז אני יודע מה אני לא, אבל מה אני כן? אני לא עובר עבירות, אני לא זה, אני לא מגלה עריות, מה אני כן? אז הוא הסביר את זה בצורה אחרת קצת, שקדושה זה הנקודה של איחוד המידות, אחדות. אם אתה תגיד לי להיות רחמן, זה אנושי. להיות בדינים, זה אנושי. קדושה זה היכולת לאחד את כל המידות. זה היה בבסיס של התורה של סבא שלי, זרעון לברכה, זה הנקודה הזאת. קדושה שווה איחוד המידות, איחוד ההפכים. היכולת לחיות הפכים.
איחוד באלף.
איחוד, וגם ייחוד, כן. גם. וגם איחוד באלף זה שאם תגיד את זה ככה, שהמידות בעולם מופיעות בקיט כזה, מביאים לך כזה וכזה וכזה וכזה, ואתה צריך לעשות מזה אחד. נותנים לך חזה, נותנים לך דין, נותנים לך כזה, נותנים לך פה, אתה קצת כזה, אתה קצת כזה, אתה קצת כזה. להצליח לאחד את זה, זה נקרא קדושה. הצלחת לעשות אחד.
לאזן כאילו.
בכל אופן, מה שנגרר מזה,
אני קורא לזה איזון.
למה אתה לא אוהב את המילה איחוד?
אני פשוט לא מבין. איחוד המידות, כאילו, למה זה עושה אותי קדוש? איך זה עושה אותי קדוש?
זה קדוש. אומר, אם אתה רוצה להבין מתי אתה לא קדוש, שאין לך יכולת לאחד בין ההפכים שבך, שבעולם, שבזה, זה נקרא לא קדוש. קדוש זה מצליח לאחד הפכים. ולמה? כי קדוש אני? כי באמת זה לא אנושי.
מה זה לאחד? זה השלמה כאילו?
מבורה שבחסד, חסד שבגמורה.
או קבלה?
קבלה זה...
השלמה אולי?
מעניין, המילה אחדות לא אומרת לכם כלום.
אתה יכול לתת דוגמה אנושית.
ג'ון לנון, אתה לא מכיר ג'ון לנון? We'll all be with one, all the people. זה אחדות.
אבל זה איחוד המידות, זה איחוד המידות שבתוכי.
זה קשור.
יש מידה של גבורה, מידה של אהבה, מידה של אמת, מידה של וכו' וכו' וכו'. זהו, זה לכאן ולכאן, בכל אחת מהמידות. אז מה זה אומר איחוד המידות? כאילו, איך זה עושה אותי?
קודם כל, מה שאתה אומר, כן, יש בתוכי כזה ויש בתוכי כזה. ולהצליח שזה לא יהיה סתירה, בסדר?
אז זה לא עלה.
החוויה הבסיסית שלי זה סתירות. למה אתה אוהב את המילה השלמה יותר מייחוד?
אה, שלם, אוקיי.
למה אתה אוהב את זה? כאילו, למה, מה מפריע לך עם אחדות?
כי זה אקטיבי, כאילו
כי מה?
כי השלמה זה מה שזה יכול לעשות, איחוד זה מין.
Be one with the sword. May the soul force will be with you. מה, לא הבנתי, מה, תסבירי לי את השאלה, אני שואל באמת.
לא, אני אומרת, כאילו משהו, במילה השלמה, זה כאילו להשלים עם כל החלקים שבי, עם זה שאני...
זה דומה לשאלה שלך, אני שואל אם זה קשור קבלה עצמית.
כן. כאילו לקבל גם את הדברים הפחות טובים וגם את הדברים הטובים.
ולמה אחד לא מדבר בשפה הזאת? מה זה אחד?
רציתי להעיר כמה אחד, מחדות זה מילה, כאילו זה לא, יש לך סתירה, יש לך תכונה, מידה שהיא, שאתה, שהיא טובה, נגיד במידה שהיא לא טובה בפשקית, כאילו, ורק אתה מאחד אותה, וחדשת עם זה קבלה.
באמת, זה דומה קצת לשאלה בימים, מה זה הדיוק? מה זה הדיוק? דיוק, דיוק, דיוק. מה אתה מדבר איתי? כן? זה איזה מילה כזאת שבסוף, מה זה? בסדר, אבל אפשר להרגיש אותה. יש ימים האומרת, התוצאה של הדיוק היא שקט ושמחה. אז תגיד לי, דיוק קשה להגיד, אבל יותר קל להגיד מתי אני כן, מתי אני לא, לפי התוצאה. בסדר? אז זה דומה גם לנושא הזה של קדושה. נגיד רבי נח מופיע כמה פעמים, שהסימן של קדושה זה שמחה. אז קודם כל צריך להיות לך מדד כזה, של אני שם, אני לא שם. אז אפשר בהחלט לחבר את המילה אחדות לקבלה. כי כשיש קבלה, אז באמת זה שיש בי כזה וכזה וכזה וכזה, זה לא נחווה אצלי כסתירה שאי אפשר לחיות איתה. אז קבלה עצמית ודאי מייצרת צורה של אחדות. קבלה גם של השני, קבלה של הקדוש ברוך הוא על הופכיות ההנהגה שלו. כן, אחד. תכף נגיע גם לעניין שלנו, אבל החוויה, מה שאת אומרת, יש סתירה, אבל יש גם חוויה שזה כבר לא סתירה. וזה הנקודה של הקדושה. לפני זה יש לי פירוד, יש לי כזה ויש לי כזה, אבל אין שקט. נכון? ויש רגע שפתאום זה מתחבר, מתחברים החלקים, מפסיקים לריב. זה קדושה בתמצית, נגיד. החוויה הזאת שזה כבר נהיה אחד. עכשיו הוא אומר, באופן כללי זה קשור לכל הבריאה. הבריאה כולה נבריאה בפירוד, אלמה דפירודה. וזה לא לגמרי מדויק להגיד שהעולם הוא אחד. העולם הוא אחד בפנימיות, אבל הוא נברא בחיצוניות לפחות, עולם הפירוד. ואנחנו צריכים להשלים את הקיט הזה. לקחת את החלקים השונים, לעשות מהם אחד. אז אתה החלקים שלך הם נפרדים והם בזה, תעשה מהם אחד. אתה והמשפחה שלך, העם, העולם הזה, הכל חלקים לא מחוברים. בסופו של דבר, על ידי זה אתה עושה את האחד שלו. כי באיזשהו מקום גם הוא מופיע לעיניך כחתיכות של אלוהים. דרך הספירות. הספירות הוא כאילו, כביכול, ילביש את עצמו בכמה חלקים שהם עוד לא אחד. וכשאתה מצליח לעשות אחד בעצמך ובעולם, אתה כביכול עושה אותו אחד. והיה השם, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ההוא. מה זה ביום ההוא? אחרי שאנחנו נשלים את החלק שלנו בסיפור, אתה מאפשר לו להיות אחד. אתם עוקבים? בערך. זאת אומרת, לקלוט שכשאני עושה איחוד בתוכי, אז עשיתי מתנה, הגשתי מתנה לאלוהים, באריזה. גיליתי אחדות בעולם, אפשרתי לאחדות שלו להתגלות, איחדתי משהו בעולם. אני צריכה, לאט לאט, נעשה חיבורים כאלה, אני עושה ייחוד השם. מאחד בין איש לאישה, מאחד בין עצמי לאיזה, מאחד, כן. עכשיו תכף נגיע לשאלה שלכם על החלקים הלא יפים, סוג כל, בסדר? אבל קודם כל להבין שזאת התנועה, זה הקדושה. למה? כי זה הקטע שלי. אם אתה שואל אותי מה אני קדוש, כאילו יש לי מידות, אבל יש משהו שהוא מעבר לכל המידות האלה, אני אחד. אני לא חי בסתירות האלה, ואני רוצה שאתה תעשה את זה גם. תצליח לפתור את הסתירות האלה ולעשות אחד. יום ולילה. אז עכשיו יש סתירות גם בהנהגה. אתה מסתכל על הקדוש ברוך הוא או על מה שקורה לך בחיים ואתה מקבל הפכים. יום אחד הוא בא לך בטוב, יום אחד הוא נופל עליך, נכון? אז נגיד את החלק הזה אתה אוהב, את החלק הזה אתה לא יודע מה לעשות איתו. אז יש לך כל מיני פירודים קטנים בחיים ובתפיסה שלך את החיים ואת השאר. ואם אתה מצליח לאחד אותם, אז אתה עושה אחד. אתה מגלה את הקדושה. והסימן שלה הוא שקט ושמחה וחיבור, דבקות ופירוד. הסתרה אחרי למשל, אומר הרמח"ל, המאפיין שלה זה פירוד. אז אתה יודע, כשאני בפירוד, כשאני בהתרחקות, כשאני במאבק, אז אני בהפוך מזה. עכשיו, בהקשר של מה שאתם אומרים, רגע, איך אני עושה אחדות בין חלקים לא יפים? יש בתוכי כעס, יש בתוכי זה, יש בתוכי אז מה, אחד. לקבל, אני יכול להגיד. אחד, אני לא יכול להגיד. ואז בזה יש עומקים. יש אחדות לפנים מאחדות. מדרגות. אחדות לפנים מאחדות. יש רמות. וגם בקבלה עצמית יש בעצם עומקים. כאילו יש מין קבלה עצמית של לא נורא, אני כזאת קצת מצ'וקמקת, אבל זה בסדר. יש, אחר כך כאילו אני דווקא בסדר, ויש, וואה, אני קודש קודשים אין עליי, ויש, אני קודש קודשים, והחלק הזה שחשבתי שהוא השבור הוא עוד יותר גבוה מזה, ובעצם זה הכל אחד, וזה לא תפסיק עם הסרט, זה אני אוהב, זה אני לא... זה, יש בזה עומקים, עומקים. גם בהתפתחות של הציר של הקדושה יש בזה עומקים. בטח שכל צורה של קבלה מייצרת אחדות, אבל בעצם אנחנו עוד לא לגמרי פתרנו את הסוגיה, מה יש שם שיוצר את הסתירה. למה יש את החלק הזה שאני מחבבת, והחלק הזה שהוא עושה לי בעיות, ואני רוצה... למה זה בכלל בפירוד? אז בעצם זה פירוד, וזה אולי עונה לנו קצת על השאלה של מה זה כל הזה, שמה שיוצר את הפירוד זה הקליפות. זאת אומרת, שזה לא שיש בתוכי חלק גרוע. אין בתוכי חלק גרוע. אין דבר כזה.
לא
יצטרכו לחלק. מה? כן, בדיוק. קודם כל. מה יש? יש חלקים של אור, של טוב, של התקרבות, שזה, שנפלו לקליפה. דהיינו, התעטפו במעטפת שבורה ומעוותת, שמייצרת התרחקות. למשל, אני רוצה להתקרב, אני לא יודעת להגיד את זה, אז אני עושה רגשי. בסדר? אז תגידי, רגשי זה צד גרוע שלי? זה לא צד גרוע. זה ניצוץ קדוש ששבוי בתוך קליפה. של צורה עקומה לעשות משהו טוב. זה, בגדול, זה התמצית של מה זה ניצוצות. עליית הניצוצות, העבודה שלנו של עליית הניצוצות, זה להוציא את החלק הטוב מתוך הקליפה ושחרר את הקליפה. הקליפה היא מעטפת. ותפקידה להיות מוסרת, וכשהיא מוסרת אפשר התקרבות. זאת אומרת, מה שמייצר את הריב בתוכי זה לא שיש חלקים בתוכי כאלה, אלא שיש קליפות על חלקים בתוכי, שברגע שאני אסיר אותם, אז באמת אין סתירה.
קצת יושב לי עם קו ישר לאמת.
איך האמת הגענו עכשיו?
כי כאילו אם אני מחוברת לעצמי ולכל מה שקורה לי, אז... אז אני באה להגיד שבא לי, כאילו ממש להגיד, אני רוצה התקרבות ולא לעשות איזושהי מניפולציה כזאת. מניפולציה רגשית בשביל להתקרב. אני רואה פשוט אנשים שלומדים ימימה ומחוברים, כאילו, הם יכולים לומר, כאילו, אין להם בעיה לדבר על מה שקורה להם.
אתה בטח על הקו הישר.
קו ישר לאמת, כן. אני צריכה עכשיו חיבוק.
כן. אז בסדר,
זה מה שקורה בקבוצה שלך?
לא, זה מה שקורה, זה מה שאני נגיד, אח שלי בגזיבית, שנים לומדים ימים וכאילו הכל על השולחן וזה יפה לראות את זה. אח שלי בגיסתי, לומדים שנים ימים ואני יכולה לראות כאילו את השינוי ש...
אז הנקודה, כן, לתת ביטוי לדבר עצמו ולא למעטפת שלו, והנקודה היא להצליח גם לזהות מה זה, כי אתה גם בעצמך לא יודע מה זה הרבה פעמים. לא יודע מה אתה רוצה. אז אתה אומר, זה חלק גרוע. אז הוא אומר לך, אין גרוע. תוציא את העניין ותזרוק את הקליפה. הקליפה באמת היא כלום. אבל מה שמפריע, ואנחנו באמת לוקח הרבה זמן להאמין לזה, כל אחד על פי המדרגה שלו, שאתה אומר, החלק הזה, לא, זה ממש גרוע. הוא אומר, לא, אין דבר שאין בו ניצוץ קדוש. אם אין בו ניצוץ קדוש, הוא לא חי. אז אם אין שם חלק טוב שלי בתוך הדבר הזה, זה לא היה קיים. ואתה רוצה להפסיק את החלק הלא יפה של זה, אז תזקק את עצם הדבר, את זה תן לזה ביטוי, אז הקליפה תיפול לבד. אבל אם אתה רוצה לחתוך את זה, אתה אומר לו, זה חלק גרוע, אני חותך את זה, אז אתה עשית פירוד. ועכשיו יש חלק בתוכי שאתה זרקת, אז אתה יבוא לך משם, זה לא משנה. אתה לא יכול לזרוק אותי, אתה יכול להוציא את הקליפה, את העטיפה הלא יפה שהתעטפתי בה.
אז בעצם איך כאילו אני, איך בפועל אני מסירה את המפרידה בין הטוב לממצר? על ידי קבלה של זה, לא על ידי ניסיון להפריד, זה מה שאתה אומר.
יש, בסדר, ואידך זיל גמור, אבל יש בלימוד, יש קבלה, יש גם הפרדה. וזה שייך למה שהוא מדבר פה, למשל, לא תזרק ארמך כלאיים. בסדר? יש פה כל מיני מצוות כאלה, שאתה אומר, מה הקטע? מה עכשיו? לא לזה, לא ל...
מה הכוונה ההפרדה? זה כאילו הזיהוי שאתה מתחם את זה? זה הכוונה?
זה הפרדה. כי... וזה הקטע המוזר ביהדות בעצם, כן? שאתה רוצה להגיד לי אחד. אז מה אתה כל הזמן אומר לי? זה קודש? זה חול. זה איש? זה אישה. אל תתערבב, זה לא אשתך, אל תסתכל, זה לא שלך. כאילו, מה... איפה אחדות פה, תגיד לי? איפה אחדות? אתה רואה פה אחדות איפשהו, אתה רק אומר לי, זה אל תיגע, זה לא שלך, זה אסור פה, זה אסור שם, זה תשים בצד, זה אל תרבב עם זה, זה די. כן? איפה אחדות? אז קודם כל...
מסכל
משהו. אז קודם כל, זה לא תיאורטי, זה יכול לגרום הפך הקדושה. זה באמת יכול ליצור פירוד בנפש. כל הזה. אבל אם אתה תופס לאן אנחנו מכוונים, קודם כל לזכור, לא לשכוח שאנחנו מכוונים לאחדות. עכשיו אתה צריך לגלות שהבדלה, כשהיא נעשית בצורה בריאה, היא מאפשרת אחדות. אתה חושב אחדות, אם לא יהיה לי הבדלות ולא יהיה לי הפרדות, יהיה לי אחדות. אני אומר, זה לא נכון. אם לא ברור איפה אני מתחיל והשני נגמר, אנחנו לא אחד, אנחנו מאוחים. אנחנו גרבר, זה לא אחד. ואז אנחנו גם רבים, כי הנפשות שלנו מעורבבות. אנחנו כלאיים, אנחנו לא אחד. אחד זה כל דבר על מקומו ונפגשים. ואז יש אחדות בין הפכים, שאף אחד לא מבטל את מקומו של השני. אז אפשר אחדות. עכשיו, מי שהנפש שלו נוטה למקומות של ה-all is one, אז בדרך כלל הוא סולד מכל מושג ההבדלה. כאילו, אל תעשה לי הפרדות, זה חונק אותי. זאת אומרת, אתה תגלה שרק כשיש הבדלה אפשר אחדות. למשל, רק כשיש הבדלה ברורה שזה עומס, אז אפשר אחדות. למשל, אם לא ברור לי איפה אני ואיפה הקליפות שלי, ולא ברור לי איפה השני ואיפה הקליפות שלו, אנחנו לא מתאחדים, אנחנו מתערבבים. וזה מושגים מתחזים. זה דומה מאוד, אבל זה לא אותו דבר בכלל. למשל, הוא סוער, אז מה? אז אם אני שם הבדלה בינינו, אז אני לא אחד איתו? אבל עם מה אתה אחד? אתה אחד עם הקליפה שלו, אתם לא אחד, הרי אתה גם שונא אותו אחר כך. וחוץ מזה, זה לא, אתה מתאחד עם הקליפה שלו, לא על זה מדובר. מדובר תתאחד עם המהות שלו. ולצורך זה אתה צריך הבדלה, הבדלה. רגע, הוא מתחיל פה, אני נגמר פה. זה המהות שלו, זה הקליפה שלו, זה כל ההבדלות האלה. וגם בתוכי, יש בכל זאת הבדל בין חלק שכבר יצא לצורה מגולה ומתוקנת, ויש חלק שהוא עדיין עטוף בתוך הברדק. אז כעס וחלקי האהבה שלי, זה לא אותו דבר. נכון שהכל אחד, אבל זה אחד שכבר נולד, וזה אחד שעוד לא נולד. אז מצד אחד אני חייב להגיד זה כעס. כן, כי אחרת אני לא מתחיל את התנועה. ואז בסדר, זה הבדלה. אבל אז המתקה. אז גם שם, אם לא ברור לי שכעס זה לא בכיוון, אז אין צ'אנס שאני יוצא משם את הניצוץ ואני אתחבר למישהו. אז אני, יש לי את התנועה הזאת של ההבדלות. של, אז אתה רוצה להיות קדוש? אין בעיה, אני אלמד אותך תסות, אתה צריך מלא הבדלות.
אפשר להגיד ששבעתם של בני ישראל במצרים זה ההבדלה, וזה שהם יצאו, זו ההמתקה?
שמה? אם אני מבין לך, אני לא חשבתי על זה, אבל זה חידוש יפה, כי על מה הם צועקים? הם צועקים על זה שהם מעורבבים. זה לא...
הם הבינו, כן, הם עשו איזשהו בירור, והם הבינו שזו לא המציאות שלהם, הם הסתכלו מעבר לקליפה. הם ראו שיש משהו מעבר לזה, והזעקה שלהם הייתה בקשה לצאת החוצה מתוך הקליפה הזאת, וזה שהשם הוציא אותם משם. זו ההמתקה, כאילו זה סוג של תנועה בתוכנו.
שמה שהם יוצאים ואז נהיית המתקה. זה שלה, לא, לא, זהו, זה שהיציאה הראשונה זה הבדלה. זה הבדלה. היציאה הראשונה היא מצרים פה ואנחנו שם. יש ענן מאחורינו, יש זה מלפנינו. הם פה, אנחנו שם. בסדר? המתקה זה א', אם אתה מצליח להרים את מצרים, או לפחות לאהוב אותה. שלב ראשון תעוף משם. אחר כך אולי גם תצליח לאהוב אותו, תצליח להרים אותו, אבל קודם כל, זה, בסדר? אז אתה רוצה be one with מצרים, בסדר? אז זה נכון, מצרים זה נברא של הקדוש ברוך הוא, אבל לא כשאתה בתוכו והוא משעבד אותך ואתה עזוב אותך. קודם כל תצא, אתה פה, הוא שם. אחרי זה בוא נראה איך אני יכול להמתיק, להרים, סוד ברית, לזה, ואם אני לא יכול, אז שיתבע בים. לא, הוא בדרך להרוג אותך. אז אני מאוד רוצה להמתיק, אבל אם הוא צריך, אם הוא ממש מתעקש לקפוץ למים, בדיוק בזמן שהם נסגרים. כן. מה ש... אבל החלק מהנקודה של וירא ישראל את מצרים ואת שפתיים, הם ראו שלפחות מצרים בשלב זה בחייהם, הם לא מחפשים אחדות, מחפש להרוג אותך. אתה be one with the knife, כאילו. אז עכשיו חלק מזה זה אל תפנו אל האלילים ואלוהי מסכה לא תעשו לך. בסדר? זה הפסוק ד'. הקדוש ברוך הוא לא, אין לו תסביך שליטה. הוא לא רוצה שיעבדו אותו ולא את האלוהים אחרים, כי זה פוגע לו בכבוד. אלא זה... הוא מנסה להגיד לך שהאלילים יוצרים לך פירוד.
אצלנו.
ואם אתה רוצה להיפגש עם הקדושה שלי וזה, אז האליל יוצר לך פירוד. אז אפשר להסביר בכל מיני צורות מה זה אליל, אבל אם כבר היום אנחנו בתורה של סבא שלי, אז נסביר את זה ככה. אלילים זה לקחת חלק מהאלוקות ולעשות אותו בלעדי. לקחת חתיכה מאלוהים ולעבוד רק מול זה. והוא אומר, אני קדוש, אני האיחוד של כל הדברים האלה. תפסת לאמת. טוב, אמת, זה יפה, אבל אני עוד דברים חוץ מאמת. אתה נתפסת לאהבה, אני גם אהבה, אני גם מראה. אתה נתפסת לשלום, אני לא רק שלום. אני כל זה. ואלילות זה לתפוס חלק מהגילוי האלוהי ולהפוך אותו לבלעדי. ובקבלה מסבירים, ממה זה יונק? מזה שזה באמת קדוש. ממה יונק הכוח של האליל שמפתה אותך, וממה יונק זה שבתקופה היא גם היה לזה עוצמות וכוחות, וממה יונק הכוח של האליל להיות בכלל בעולם, וזה נובע מזה שזה חתיכה מאלוהים. זה אמנם חתיכה ולא הכל וזה, אבל זה באמת יש שם משהו שהוא אלוקי, אבל מה שאתה עושה, אתה עושה פירוד של חתיכה מהגילוי שלו. אתה לוקח איזה, יש לנו פה אורחת.
למה?
הישר מן המדבר. אז נראה לי שאת צריכה להביא כיסא מאחור. זה עומד. אז הוא אומר בעצם אלילות זה שאתה נתפס לפן אחד באלוהים ועושה ממנו עניין, וזה יוצר לך פירוד, כי אתה תופס משהו ממני. ועכשיו זה גם סבא שלי, הנקודה שלו זה אין הבדל בין מה שמתרחש פה למטה, מוסר ויחסים בין אנשים, לבין התפיסות הרוחניות שלך. אז אם אתה נתפסת ברוחניות לפן אחד של אלוהים, בהכרח אתה תתחיל לריב עם מישהו. למה? כי הוא מכיר את החלק השני. אז מכיוון שאני אומר אלוהים זה החתיכה הזאת, והוא אומר זה זה, אז זה לא אלוהים מבחינתי, זה חתיכה אחרת. אז אני אריב איתו. אז התפיסה הרוחנית שלי היא תהפוך להיות שנאת השני. חייב.
זה גם מה שמתקיים עכשיו עם בעצם הדתות.
כן, עכשיו השאלה, האם אנחנו מזהים את עצמנו, אם את מזהה את עצמך כשעם ישראל הוא עוד איזה חתיכה שרבה עם החתיכות האחרות, או שזה סרט אחר? את מבינה מה התשובה שלי? אבל הוא מנסה להגיד, זה לא הסרט, אתה לא בסרט הזה. יש לך את היכולת להבין על מה הם רבים ולעזור להם להתאחד.
אבל גם בתוך היד
אותו דבר,
אותו דבר, שזה קצת יותר מורכב.
זה אותו דבר, זה פירוד, כשיש פירוד פנימי, אז יש, זה חוסר הקדושה, יש פירוד פנימי בין הגילויים השונים, בתוך העם, בתוך עצמך, בתוך זה. אתה צריך להצליח לאחד את זה. אבל לפחות תבין, מה אני מדבר איתך? אל תתפס. אני הכל. והאליל הוא מפתה, כי הוא נותן לך משהו לתפוס, להגיד, אוקיי, הבנתי, קלטתי, אמת. יופי, קלטתי, חסד. אומר, זה לא, אתה לא... אתה רוצה קדושים תהיו כקדוש שני, אתה צריך להיות גם איש. עכשיו אמת, עכשיו... מה? אז אין לו פה, אתה יודע, תשפיך שליטה עם האלילים. הוא אומר, האלילים זה הם עובדים בשבילי. מה אתה חושב? אני כאילו זה איזה מישהו ש... איזה מישהו שורר במתחרה בשוק. זה הופעה שלי, אתה נתפס להופעה שלי.
ו
בסדר, אז זה בינתיים מבוא לעניין הקדושה. אבל יש כל דבר פה, צריך מענה. יש פה גם למטה, למטה, מה אתה מדבר איתי? כי תסבכו זבח שלמים לרצונכם וזה. לא יודע, זו שאלה טובה. לא יודע להסביר כל הפסוקים פה, למה הם קשורים לזה, אבל כל פעם זה, הוא מנסה להגיד לך איך לחיות את הקדושה ואת האחדות עלי אדמות, ויש פה באמת הרבה שאלות. עכשיו לגבי יום השואה, אני חבר את זה קצת לאלילות ואלוהי מסיכה, יש אלילים נסתרים. אלילים נסתרים זה מרחק שלי מאלוהים, שאני עכשיו מתחיל לייצר התקרבות למשהו אחר, ואני אתחיל מהצד השני ואז נסביר ככה. בתור אדם מאמין, הבסיס של ההסתכלות שלנו על העולם הוא הסתכלות של השגחה. השגחה זאת אומרת הדברים קורים ביד מכוון מלמעלה, וכל אירוע לפי בתורה נ"ד נראה לי של רבי נחמן אומר, כל רמז אתה צריך להתעורר לשאול את עצמך מה הוא מרמז לך. כל אירוע בחיים, מה הוא רוצה להגיד לך. וזה אירועים קטנים וגם אירועים גדולים וגם שואה, בסדר? כל דבר זה, מה זה רוצה להגיד לי? עכשיו, מה זה רצה להגיד לנו אז? מה זה רוצה להגיד לי היום? מה אתה מתעורר מזה? אבל, ואם אני לא מוצא דרך מה זה יגיד לי, אז אני אהיה חייב למצוא לעצמי צורה של התרחקות ולייצר לעצמי אליל. כן? כי בעצם, הוא עשה את הדבר הזה, צורך העניין, ואני לא יודע מה לעשות עם זה. ואם אני חושב שאני מבין מה זה אומר לי, אז אני לא רוצה להבין את זה. בסדר? בהכרח אני חייב לברוח לאיזה מקום אחר כדי לסדר לי את העולם מחדש. למשל, אני אגיד שהיהודים אשמים כי, או החילונים אשמים כי, או החרדים אשמים כי, או זה. מה אתה בעצם אומר? אתה מסית את האחריות מאלוהים לבן אדם. אז עשית אליל. עכשיו זה מסדר לך את החיים לכאורה, כי עכשיו הסתדרת, זה מסביר לך מי אחראי על זה, אבל ייצרת מסך בינך לבין אלוהים, כי עכשיו אתה כבר לא עומד מולו. אתה עומד מול עכשיו שמי שזה לא יהיה שישם בזה. החילונים, הדתיים, הזה, הגרמנים, הזה, לא יודע מי. בסדר? ומה שהוא מזמין אותנו, זה סבא שלי מדבר בספר שלו, אומר, אתה צריך למצוא את העוז לפגוש את השאלה שלך שהוא עשה את זה, ואיך אתה מסתדר איתו אחרי זה. בסדר? והאליל הכי בסיסי זה פירוד רשויות. פירוד רשויות זה להגיד, זה לא הוא עשה את זה, זה השני. בסדר? בימים העתיקים היו אומרים, זה האל של הרע. זה לא, אני לא מסתדר לי. לא אלוהים עשה את זה, זה השני. יש בפרסים וזה, יש לא יודע מה. כל אחד יש לו את זה. זה אומר, זה פתרון זמני שמקל לי לכאורה על הקשר שלי עם אלוהים. כי הוא לא יכול להיות שהוא עשה דבר כזה. אבל זה פתרון שמחיר בצידו. כי עכשיו אתה חתכת את העולם. עשית פירוד רשויות כזה. וחוץ מזה, אם זה השני עשה את זה, אז זה יישאר שחור תמיד. כי אם זה האל של השחור עשה את זה, זה יישאר שחור. אבל אם זה הוא עשה את זה, אז זה יכול להתהפך. כן? במקבילה אנחנו עושים אותו דבר. איך יכול להיות שיש חלק כזה בתוכי? טוב, אז זה לא אני, זה מהשחור. אבל שחור לא יכול להתהפך. אז אני נשאר תמיד בפירוד. אז יש כל מיני האלילויות, הן בעצם כל מיני צורות של דברים מתווכים ביני לבין אלוהים, שנראים כעוזרים לי כרגע, לפתור לי את העניינים, ובסוף מרחיקים. עכשיו, יש אליל מאוד גדול שנקרא אני, באלף. זה לא אלוהים עשה, זה אני עשיתי. נכון? זה גם פתר לי את הבעיות, כי אז אין לי בעיה עם אלוהים, הרי אלוהים לא עשה דבר כזה, זה אני עשיתי. ואז אני מרגיש השם ואני רגוע. כי למה אני צריך אשמה? כי זה פותר לי את הבעיות עם אלוהים, לכאורה. אלוהים נשאר טוב ואני הגרוע. אשמה זה לא אחריות. אבל חוץ מזה, אחריות, זה נקרא מסירת אחריות אליי במקום לבורא. תן את זה אליו. אחריות היא שלו, לא שלך. תעזוב, תן לו. זה לא כל כך טריקי.
מה עם בחירות טובות ולא טובות?
כל מה שאמרנו...
אבל תראי, מה הקייס? את שואלת אותי, לכאורה שאלה תיאורטית יפה, האם אין אחריות, האם אין לנו חופש בחירה?
לא האם, כאילו יש דברים ש...
ברור שיש.
אני מקבלת כאפה, כי הגיע לי.
או, הגיע לי, נכון? הגיע לי, זה אליל.
סליח לדוגמה.
כן. אז מה זה הגיע לי? זה, יש בחירה ויש לי, אבל הנקודה היא לא למהר להניח שאני יצרתי את המציאות הזאת. עכשיו, למה? אני אומר, צריך לראות שזה נוח לנו ברמה מסוימת, זה לא נעים, לא בא לנו להרגיש רע שעשינו שבגללנו, אבל זה כאילו יותר נעים לנו מלחשוב שהוא עשה את זה, כי אז מה אני חושב עליו?
לא, למה? זה כמו קרמה?
לא, קרמה זה עוד תחפושת, לכן אני אומר, זה עוד תחפושת שמה זה קרמה, זאת אומרת, אני מחליט. קרמה זה, מה זה, אינסטנט קרמה, נכון? היה בסיינפלד נראה לי, אינסטנט קרמה, עשית, מקבל את הקפה. אבל אם נגיד שהקפה לא הגיע בגללך.
יש שום קשר לדבר הדפוק שעשית.
נכון, לא הגיע בגללך.
תמיד זה הכל קשור והכל.
רגע, רגע, נגיד, בואו נלך, תלכו איתי רגע. נניח, כאילו צריך לחשוף את ה... את הטקטיקה של האלילות, איך היא מתלבשת לנו בנפש, מאיפה היא נאחזת. אז נגיד שזה לא קשור אליי. נגיד שהקפה הזאת הגיעה ממנו, בלי שום קשר למה שאני עשיתי. נגיד, מה אתה חושב עליו עכשיו? נגיד שזה היה נכון. נגיד שזה לא קשור אליי. מה אתה חושב עליו?
שונא אותו.
כן, תכלס.
לא, הוא מכוון אותי לטוב, אני לא יודעת.
אז פה יש סוג אחר. כן, אז עוד פעם. זה מאוד נוח להגיד על עצמי דברים לא יפים, כי זה פותר אותי מלפתור את זה שהוא נראה כמתנהג לא בסדר. אז זה...
אולי זה לא לא בסדר, כל מה שמביא לתיקונים. זה הדין, אתה אומר?
זה הדין, זה הדין. כי הכל לתיקוני, כן, 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 אבל שם מסתתר גם... כאילו, אתה מרגיש שזה תיקון? אתה אוהב את זה? זה נעים לך, התיקון הזה?
זה לא משנה?
זה מאוד משנה.
כן. לא, המשוואה שלי, זה אמור להיות נעים? הכל אמור להיות נעים?
אתם עושים לעצמכם תעלולים. אתם מבינים מה אני אומר?
אני שואלת.
בוא תראה, בוא תנסה לראות רגע, עזוב שנייה את כל האחריות המיופה שאנחנו לוקחים על עצמנו. נניח שאתה אומר, מה שעובר על היום, זה הוא עשה, זה לא קשור אליי, אתה תראה שאם אתה מקבל את זה, זה לא כל כך סבבה, אתה מתחיל להגיד, רגע, אז אם ככה, אז מה הקטע שלו? ולמה הוא עשה לי ככה, ולמה הוא עשה לי ככה, וזה לא יפה, וזה לא נעים, וזה וזה. אז יש שני תדרים מרכזיים בנפש, שני צורות אלילות בסיסיות. האליל הנאבק, אז אני שונא אותך, אין אלוהים. אם אתה עשית ככה, אתה לא פה, אני מוחק אותך. זה הצורה של אתאיזם שהוא תגובה לשואה, זה גם תגובה נפשית שאנחנו עושים כל אחד, כשאנחנו פוגשים איזו מציאות שלא בא לנו, ואם יש לנו את הנטייה הנאבקת, אז אנחנו אומרים, אז אתה לא קיים. אתה ככה, אז אין לי אבא. בסדר? ואז מחקת אותו. יש את הנטייה ההפוך, הנטיית הקורבן. אם זה ככה, אז אני דפוק. אני מעדיף למחוק אותי. בסדר? אז ואז אני מחפש השמות במסווה דתי, למה זה קרה לי ומה עשינו, שאנחנו לא בסדר שזה קרה לנו וזה וזה, אבל זה לא בדיוק תשובה, זה קצת נטייה שעוזרת לי לברוח מהקושי שיש לי על אלוהים, אני מעדיף לשים את זה עליי. זה כמו ילד מוכה שאומר זה בגללי. למה הוא צריך לעשות את זה? למה ילד מוכה צריך להגיד זה בגללי? לפחות זה משאיר לו את אבא טוב. הוא מעדיף להגיד שהוא מתונף, שזה הגיע לו, מאשר להגיד שיש לו אבא דפוק. זה, עכשיו, ככה אנחנו מול אלוהים, בעצם. באיזה מקום לפעמים נוח לנו לסחוב השמעה, מאשר להכיר במה שאנחנו באמת מרגישים מול מה שהוא עשה, ומה זה אומר אם הוא עשה ואני לא אשם.
אם בן אדם מגיע, נגיד, לרמה שהוא כביכול, נגיד, אני אגיד את זה בצורה כזאת, לא לוקח אחריות והכל זה הוא, אז זה גורם לו קשר יותר חזק, קשר יותר ישיר איתו, בפנימיות, כאילו ממש מסוגל כאילו לדבר איתו ברמה ישירה, ולתקשר איתו.
תבין שאתה עומד מולו, בסדר, יש איזה, יש אינטיפאדה, יש מנהרות, יש לא יודע מה. אז יש ממד נורמלי ובריא שאתה צריך לדון מה קרה, לא חפרנו, לא עשינו מודיעין, לא זה, בסדר, יופי. ואחרי כל זה יש ממד שאתה צריך לעמוד ואומר, אבל אתה עושה את זה. אז עכשיו הנטייה של הנפש שלה זה להגיד, טוב, מה אתה רוצה? כאילו, אנחנו כאלה אבלים, והם כאלה מעצבנים, ואף אחד לא מקשיב לנו, והם לא מספיק הבינו את זה, וכל אחד, זה בגלל המתנחלים. נכון? כי אם לא היו המתנחלים, לא היה התנחלויות, לא היו בעיות, ערבים לא היו שונאים אותנו. או זה בגלל החילונים, שאין להם זהות, ואין להם זה, אז בגלל זה, אז אם זה, ומי, את מי הצלנו מהדיון?
כי מה קורה?
אותו.
אבל מה האופציה השנייה?
רגע, אני אומר, קודם כל לעמוד מול זה, שכשאתה אומר שיש אינטיפאדה בגלל המתנחלים, או בגלל החילונים, או בגלל מישהו, אתה בצורה מאוד נוחה, הוצאת אותו מהאחריות על הסיפור. חכירה, אני יודע, זה מסעיר אתכם קצת, אבל תפגשו את זה רגע בשקט. הוא עשה את זה. מה אתה חושב עליו עכשיו? נניח שם. בוא נניח. לא חייבים לקבל את זה, אבל תפגשו את הרעיון הזה של... רגע, אחרי כל זה, אתה עשית לי את זה. בסדר, יש שוטרים והציונים, ואף אחד לא שומע ולא אומר זה, ואנחנו לא עומדים שלנו, והכל והכל וזה, אבל בסוף... נו, ואתה גם כן פה, אתה לפחות נותן לזה אישור, אתה לפחות מממן את זה. אתם יודעים מה אני אומר? ואז אתה... אז האלילים, יש כל מיני צורות כאלה של כאילו מצאתי לי פתרון מתווך נוח, אבל ברחתי מלעמוד באחדות מולו. שגם הדבר הזה הגיע ממנו, וזה מאוד לא נעים לי, ואני לא יודע מה לעשות עם זה. והבריחות לאלילות הן באות מזה, שלא נעים לי מהמצב הזה, שאני לא יודע מה לעשות עם זה עכשיו. כל ההסברים האלה זה שאני לא מוכן להמתין ולמצוא פתרון טוב. אז אני מעדיף פתרונות מהירים ביניים, אפילו אם זה אומר שאני לא בסדר. זה יותר מרגיע מאשר סתם לא לדעת איך ליישב את זה. אתה לא יודע איך לדון לכף זכות את הקדוש ברוך הוא על זה, כי זה נראה רע. בסדר? אז אתה לא יודע.
אז כל הפתרונות זה כאילו פתרון על הקושי להמתין, זה מה שאתה אומר, אני פורחרת או את זה או את זה, כי אני לא מסוגלת להכיל את המעבד.
להיות בחלל הפנוי.
להיות מה?
בחלל הפנוי, כן?
כאילו פתרונות
לשם. עכשיו, לשאלתך, אבל אני רואה את הדבר הלא בסדר. בסדר, אבל תלך עם זה עוד צעד. הוא גם עשה אותי, נכון? והוא גם עשה אותי עם החסרונות שלי. זה אני. גם את זה הוא עשה. בסדר, אתה עשית אותי, גידלת אותי, אני בסך הכל משתדלת לטוב, עשית לי את החיסרון הזה שלא הצלחתי להתמודד עד עכשיו, למרות שלמדתי ימים, עשיתי סדנת זה, ועשיתי זה, ולא הצלחתי, והנה עשיתי את השטות הזאת, ואני מקבל את הקפה, זה מן העולם בראת.
לא, זה בכלל הדיבור שלי, זה כבר
השאלה. השאלה אם זה לא ראוי שזה יהיה קצת הדיבור שלנו. כי אני אומר, יש משהו שאני יותר בתדר הנאבק, בסדר? אבל האלה שהם, יכול להיות שאתה סופח על עצמך, אתה לא נאבק, אבל אתה סופח לעצמך אשמות ותחושות לא טובות שלא היה ראוי של תספח, שעדיף תשים אותם אצלו. זה נכון, זה לא שכאילו זה טקטיקה, זה באמת נכון, זה לא שלך, אתה סופח על עצמך אחריות יתר להתרחשויות חייך, ואתה מרגיש לו גרוע בעקבות זה, כן? זה הסימן. אם אתה מלא חיות והתרוממות מהמסקנה הזאת, מצוין, אבל בדרך כלל המסקנות האלה מפילות, אני שוב פעם, טמבל, חזרתי לאותה טעות, תפילה מה אני אומר. אז בוא נחזור רגע לשאלה שלך על הסוגיה, כי נסיתי וזה מה, אז מה את שואלת?
אני לא הגעתי לשאול את השאלה. אצלי זה לא, אני לא רואה את זה ככה, זאת אומרת, השאלה שלי היא אחרת. נגיד היום ממש הסתכלתי על זה, כאילו, ולא אכפתי ללכת עם כל תשובה, אבל זה היה האופציה. כאילו... בחרתי איזושהי בחירה שלא נכונה מוסרית. וזה היה משהו ממש קטן, וממש גם הסתכלתי על זה, ובזמן שעשיתי את זה, כאילו, זה אפילו התחלתי קצת, כאילו. טוב, אני עושה דברים הרבה יותר טובים, בסדר גם לעשות את זה, כאילו, כזה, אפילו צחקתי על קצת. ותלך התהפך לי היום, כי
קטרה.
בסדר, אתה יכול להגיד גם שזה לא אפשר, לא משנה. ספציפית, אבל הסתכלתי על זה, והרגשתי שזה כן. כאילו, הרגשתי שזה כמו מענה. ודווקא הלכתי עם זה בקטע ממש חיובי.
לא, זו שאלה, זה משהו אחר. מצוין, אז בסדר. אז נגיד במקרה הספציפי, ראית את הקשר, זה שמח לך יופי. מה קורה עם משהו שלא בא לך טוב?
נכון, זה לא בא לי טוב, זה היה נורא, היה לי יום נורא. אבל השאלה היא, איך, כאילו, אוקיי, אני מסתכלת על זה, אם כבר, בקטע של... אוקיי, אז אתה נותן לי מין מערכת כזאת של חוקים, או של הנה, ככה זה עובד פשוט, כאילו, חוקי טבע, ככה זה עובד.
אז מה את בוחרת? את עושה ככה, זה מה שקורה, את עושה ככה, זה מה שקורה, זה החוקים. זה מבחינתי גם מה שקורה בעולם כרגע. אתם בוחרים, זה מה שאתם עושים, זה מה שקורה.
אז שם עורב לנו סכנה, זה מה שאני רוצה להגיד. שיש דברים שאתה אומר... זה מאוד מפתה הפתרון הזה. כאילו, כן, נו, ככה בחרת, נכון? אבל איזה דבר יש להגיד שאנחנו בחרנו שיצדיק את זה?
אז ככה.
בסדר, להתהפך לך קצת היום לרעה, זה לא מה שקרה שם. אתה מבינה מה אני אומר?
לא, בקטנה, נו, והמבול, הוא לא עושה את המבול.
אותה שאלה, אותה שאלה, אותה שאלה בדיוק. זה בדיוק השאלה, שאתה אומר, איזה בחירה יש שאני עשיתי במסגרת חוקי הטבע של הקרמה שמצדיקה את זה? עם כל הכבוד, תעמוד ישירות מול עצמך, תגיד, אין שום דבר שאני יכול לקבל שמצדיק את זה במסגרת שאני לא בחרתי איזו בחירה נכונה. ועכשיו, אם נגיד שאתה לא מוצא שום דבר שיכול בעיניך להצדיק דבר כזה, גם אם נתנו לך בחירה, אין שום בחירה שנראה לך סבירה שזאת תהיה התוצאה שלה. גם באופן כללי, זה נראה לך סביר התוצאה הזאת, מה שקרה שם?
זה מה שקורה בעולם.
לא, מה שקרה אז. בסדר, נגיד.
לא הייתי חיה, אז אני יכולה רק לסדר לך.
בסדר, אני איתך. הדברים מזעזעים שקורים בעולם. זה נראה לך סביר שיש דברים מסוימים שקורים בעולם שהם לא נראים לך מחוץ למגרש הזה של טוב, הוא בחר. וחוץ מזה, יש דברים שקורים לאנשים שלא בוחרים כלום. או ילד בן שש. אז תגיד, זה ההורים שלו. עדיין, עדיין. כאילו... זה הולך רחוק מדי הסיפור הזה, ואתה אומר, אני צריך לעמוד מול הנקודה הזאת שבכנות אני לא יכול לקבל את זה, שזה במסגרת הבחירות. ואז יש כל מיני צורות של אלילות, חלק מהאלילות זה להגיד, טוב, אני בחרתי בזה, אני לא בחרתי בזה. זה קצת דומה, תביני את זה לילד מוכה. הוא יסביר לעצמו שזה בגלל הבחירות שלו, שאם הוא היה עושה אחרת, הוא לא היה מקבל את המקל. והוא באמת זה נראה לו מאוד הגיוני, הוא מוצא הסברים של שכר ועונש. עזוב אותך.
שאלה איך הוא עומד מול המכות, כאילו אם כזה טוב מגיע לי או...
אפילו היה ראוי שלא תעמוד ככה ותסתלק מהבית ותגיע למסקנה שיש לך אבא שמחטיף לך מכות. אל תסדר לך את זה בשכר ועונש. אני עומד יפה מול המכות. למה אתה עומד מול המכות?
אבל מי מחטיף לך מכות?
זה מה שאני מנסה להגיד, שזאת הבעיה. שאתה צריך, מה זה אחדות? אחדות זה להכיל את זה שיש דברים שאתה לא יכול לסבול אותם שהם באים מאלוהים שאתה היית רוצה לקרוא לו טוב. אז טוב, בסדר, אם זה לא כפירות שלכם זה בסדר, אבל...
טוב, אתה יכול להתעכב רגע על האופציה השנייה?
שמה האופציה השנייה? אז מה כן?
כן, איך אתה אומר?
של האופציה השלישית, מה שמדבר.
הדרך השלישית.
זה חוזר לאיחוד הזה שאתה דיברת על הפון.
קודם כל אתה מסכים להישאר בסתירה בינתיים. כי אנחנו רוצים כבר מיד להגיע לאיזו תשובה אחדותית. אין לי תשובה אחדותית, אתה מוכן להיות שם?
אם אנחנו מדברים ספציפית, אם נכנו מיום השואה, אנחנו מדברים על דוגמה מאוד קיצונית, שאין עליה עוררין, שזה אין יחס. כאילו אין פרופורציה.
כן, אז למשל, אני יכול להגיד לך ברמחל, או בכל מיני מקומות, שיש צורות של הנהגה שהן לא שייכים לשכר ועונש. שזה לא כל צורות ההנהגה של הקדוש ברוך הוא את העולם בנוי על שכר ועונש. יש עוד ממדים שהם לא קשורים בכלל למעשים שלך. אתה לא תסדר אותם בשכר ועונש. וזה שאתה מנסה להכניס אותם לשכר ועונש, אתה עושה עוול לדבר הזה, ואתה גם עושה עוול לעצמך. זה לא קשור אליך.
הרמח"ל אבל כן מדבר על זה, בקטע של כף המאזניים. על זה שיש את, כאילו, שזה לא אישי, אלא שזה משהו כללי.
יש גם הנהגת הייחוד שלא קשורה לשכר ועונש. זה לא קשור לשום דבר שעשית, אתה לא יכולת למנוע את זה, אתה לא יכול לשנות את זה.
זה לא באופן אישי.
גם לא באופן כללי.
זה איזושהי מציאות מסוימת בטבע של מה גובר יותר, הטוב או הרע. ואם הרע גובר יותר כרגע, אז זה...
אני לא רוצה לגנוב לכם את האמונה הזה, סבבה.
לא.
אתה קם בבוקר לעולם שלך, נולדת, אתה מסתכל החוצה, אתה רואה חושך. זה לא בגללך. אתה לא עשית שום דבר כדי שזה יהיה. עכשיו, אתה יכול להוסיף עליו את זה, אבל האם יש לך מקום שאתה אומר, רגע, הוא עשה את החושך הזה, ואני קשה לי להכיל את זה. זהו, שלב ראשון. תסכים להיות שם. תפסיק לעשות... all is one. זה לא one, זה חושך וזה אור, ושניהם בא ממנו, ואני לא מסוגל לסבול את זה. תפסיק לספר. איך אתה רואה את זה? תסתכל בתוך עצמך. אתה תראה שאתה לא מסוגל לסבול את זה, שיש בתוכך חושך וגם כן אור. נכון? זה קשה לנו מאוד לסבול את זה. זה פירוד רשויות. וזה קשה לנו מאוד. אז אותו דבר קשה לנו עם אלוהים. כשאנחנו פוגשים את הדברים האלה אצלנו, אנחנו לא מסוגלים לסבול את זה, ואנחנו מחפשים, כל התורה כולה זה לנסות להגיע למצב של, של לאחד את זה איכשהו, אבל לא בצורות, אנחנו עושים פשרות קטנות ולא שמים לב, עשינו איזו פשרה וייצרנו אחדות מדומה כזאת, שיש לה מחירים אחר כך. כמו למשל, אם אתה אומר שזה, יש אינטיפאדה בגלל המתנחלים, או בגלל שאנחנו לא בסדר, או בגלל שזה, זה סידרת לך את זה כאילו, אבל מה יוצא? שאתה שונא את אח שלך. אתה לא רואה איפה, איפה זה מחכה לך בסיבוב. כי אם אלוהים הוא כזה טוב, ומישהו אחראי, אז זה בטח הוא. אז הוא, אני צריך לטפל בו. זה מה שקורה מהאלולויות האלה, אתה לא שם לב, אתה מתחיל לפתח שנאה למישהו. כי בטח מישהו אחראי, וזה לא אלוהים. ואולי זה גם לא אני, אז זהו. אז הוא צריך לטפל בו ולעשות איתו משהו.
ומה אני אגיד לכל האנשים? פתאום עלה לי בראש שאני מדבר עם איזה מישהו, מסביר לו קצת, מדבר איתו על השואה, למרות זה משהו שאני לא מדבר עליו כל כך. שהוא יבוא ויגיד לי, מה אתה, הוא, אני, זה חבורה של צוררים, גרמנים, שהחליטו להשמיד אותנו. אנחנו תמיד היינו המסכנים. אנחנו לא עשינו שום דבר, לא קשור אלינו בכלל. הם החליטו להרוג אותנו, והם הרגו אותנו וצררו בנו. מה הקשר עכשיו להוא, אני, זה...
למה אתה צריך לענות לו?
זה, לא, סתם אני חושב כאילו...
אני באמת שואל, תבדוק את זה, למה אני צריך לענות לו?
זה כאילו גם מחשבה אלילית, וזה מכה בי חזק בקטע שכאילו... אין לי מילים לדבר כזה כל כך, כאילו, קצת קשה לי אפילו, זה...
אני לא צריך לגונן על אלוהים.
כאילו לחשוב על זה, שזה...
לא צריך לגונן על אלוהים. למה, איפה זה כתוב שאמורה להיות לך התשובה לזה? אתה מבין, אנחנו...
בראש שלי כאילו.
אז זה בדיוק העניין, ומה זה אומר? זה אומר שהוא לוחץ לי על נקודה של מקום שאין לי באמת תשובה אליו, ואני מרגיש מחויב לתת שם תשובה. אתה לא. אתה לא. אז איך זה יסתדר? אתה לא מסתדר, תכיר בזה, שזה לא משהו שהוא בשבילך מעל הזה, או זה עוד לא פתור לי, כמו לצורך העניין, בוא נלך יותר קרוב, חבר שלך עשה לך קטע, מסריח ממש. עכשיו, הלב שלך, אתה נעלת אותו, איקס, בסדר? עכשיו, אני מאמין שאני יכול לחדש את הקשר איתו, אבל כרגע אני לא מוצא דרך. בסדר? אני מאוד רוצה, אבל אני לא מוצא כרגע, כי מה שהוא עשה זה יותר מדי גרוע מכדי שאני יכול להכיל את זה איכשהו. בסדר?
זה קצת טריקי, כי כאילו אם באמת אני חושבת, אם באמת אני אתמסר למקום הזה, אז אני לא רואה איך אני יכול להתמסר לכזה...
אני רוצה התמסרות אמיתית ולא מדומיינת, זה הנקודה. זה אותו קשור ל...
אני לא יכולה להתמסר לדבר כזה, אבל...
אז אל תתמסר. תתמסרי, אז יש בזה כמה עניינים.
לא, אחד, החבר הזה, היופי, אם זה חבר, אז אתה אומר, אוקיי, כרגע אני, הברית בינינו מתנתקת. אבל איתו, אני, זה לא בא בחשבון לנתק את הברית, אז מה עושים?
תתפלי? זאת אומרת, מה זה לא בא בחשבון? אבל זה ככה, זה הנקודה. אתה יכול לספר לעצמך סיפור, מה קורה לך באמת בלב? תבדוק, תראה שזה נותק, נו, אז תכיר. ועכשיו תראה איך מחדשים את הברית באמת, ולא חידוש מדומיין. כי למשל, אם אתה לחוץ מדי לחדש את הקשר עם החבר, ואתה עושה את זה בצורה מדולגת, אז אתה מייצר עוול לעצמך או לא, קורה שם משהו לא טוב. אז אם אתה לא יודע איך להתחבר באמת להשם, אז תישאר רגע במרחק. מותר?
לא.
תמשיך לחוס עליו קצת. דוד המלך צועק צעקות קשות להשם בתהילים. הוא אומר לו, עד אנה, תשכח אותנו, תזנח אותנו, אנחנו מתים כל היום בגלל שאנחנו קשורים אליך. הוא אומר לו, מה זה? בסדר, יש איזה מקום, ודווקא אז אתה יכול לייצר אחדות עומק, באמת. כמו לצורך העניין, שיש לי איזה חלק שבור בתוכי, שאני, ואז אני מכיר בו ואני צועק אותו, יש צ'אנס לקבל אחדות אמיתית. לפני זה עשיתי איזה, זה אותו דבר זה במערכת יחסים עם השם. אתה רוצה לשקם את מערכת היחסים שלך עם השם, אחרי השואה, זה קשה. קודם כל תכיר בזה. זה שבר משהו בערכת יחסים. ואם אתה תמהר לפתור אותה לפני שפתרת אותה באמת, כעם או כיחיד, אתה תייצר איזה מקום מודחק כזה, ואתה תמיד באיזה מקום קצת תפחד ממנו, אולי הוא יתהפך עליך עוד פעם ככה, אולי, אתם מבינים, מתי הוא יצא עליי ככה עוד פעם? אז אתה בא כאילו, אז לצורך העניין, גם במערכת האישית, זה יובן מאותו מקום, יש לי הורים, יש לי אבא מכיר, בסדר? נגיד, בהדגמה הגסה של זה, אז אם אני אכיר בזה, זה אומר שאני צריך להכיר, שאני צריך להתרחק מאבא שלי. אולי?
האמירה שלו לא...
עד שאני אכיר את השם אחרת, ואז אני אראה את ההטבה, בסדר, יש הטוב והמטיב שהכל עושה לטובתך הנצחי, בסדר, יש מקום כזה. אבל צריך לפגוש אותו אמיתי, ולא למהר אליו בצורה מלאכותית. ואם אתה ממהר אליו בצורה מלאכותית, יש צ'אנס שאתה מלביש על עצמך אשמה וכל מיני דברים לא טובים בשביל למהר לפתור את הקשר. כאילו, אז זה בגללי, באמת, עשיתי, ולא עשית, אולי לא עשית כלום. אולי החבר שלך יצא עליך בלי שעשית כלום. אתה מסוגל לדמיין דבר כזה? עכשיו, הרוחניקים, יש נטייה לקורבניות ולהלקאה עצמית בשם עבודה פנימית. זה בגללי, הכל אין בבלי מביא, הכל טוב. אבל יכול להיות שספציפית פה, זה לא קשור אליך בשום צורה. אתה לא עשית כלום, הוא יתהפך עליך כי הוא יתהפך עליך. זהו. עזוב אותך, זה לא קשור אליך. קודם כל שזה יהיה אפשרות. קודם כל שזה יהיה אפשרות. וגם אם יש נקודה שזה מתאפשר שייכנס אליי הדבר הזה, זה לא אומר שאני אחראי לזה. תבינים מה אני אומר? יכול להיות שהשני יתהפך עליי, וזה שיש בתוכי עוד נקודה, שגם את זה הוא שם בתוכי. בסדר. שמאפשר לזה להיכנס. בסדר. וגם את זה אני צריך לשים עליו. בסדר? כי למשל, את עשית איזה, נגיד יש לך נטייה שלא לשים גבול, ואז פרצו לך את הגבול. אז יש תמיד חלק בתוכנו שמרגיש דפוק, איך אני טמבל נתתי עוד פעם שיפרצו לי את הגבול? למה אני כזה? למה אני כזה? זו צורה של כפירה. בסדר? הוא עשה אותך כזה, הוא הוליד אותך כזה עם בעיה בגבולות. עכשיו, אולי אני יכול לקחת, עכשיו אני אוכל, אחרי ששמתי אצלו, אני יכול לקחת אחריות באמת בג'סטה, לטפל בבעיות שלא אני עשיתי. בסדר? אם אני אומר את זה בצורה קיצונית. כן. למען שמח, עשה למען שמח. אני לא עשיתי את הבעיה הזאת, אבל אני מוכן לקבל אחריות, לא אשמה, לא אוסיף פה טוב. בסדר? בשלב שלי אני אקבל גם אחריות על החלקים שבאמת אני הוספתי זה, אבל הם הרבה פחות גדולים ממה שנדמה לנו. הרבה פחות גדולים ממה שנדמה לנו. אז כדי, אני חוזר לנקודה הזאת שכדי, אחד, שיקום אהבה עם השם זה לא דבר פשוט אחרי גילוי הדינים. אז שואה זה דבר קיצוני, אבל כל אחד, אחרי שהוא עבר איזה סלטה בחיים, אין מה לעשות, אתה פגוע מהשם. אתה צריך להכיר בזה, ואתה צריך לראות. עוד פעם, אתה אומר, לא, אני לא פגוע מהשם, אני פגוע ממנו. נכון? מה זה עוזר לך? להגיד, לשמור כאילו על היחסים עם השם, בסדר? והבעיה זה הוא. בסדר? אבל אם אתה רוצה מערכת יחסים אחדותית עם השם, אתה צריך להגיד, הוא מאחורי הסיפור הזה, אז גם אם יש לי בעיה איתו, יש לי גם בעיה איתו. ואם אני פגוע, אני פגוע ממנו. אז עכשיו אני שם את זה מולו. כן? בסדר, הוא דפק לי את האוטו וברח, בסדר, אבל אתה נתת לזה להיות. זה לא טריקי, זה מאוד פשוט, תעמוד מולו. אין פה טריקיות. אתה צריך להגיד להשם, יש לי בעיה איתך. עם מה שאתה עשית לי, בסדר, הוא בסדר, הוא בית משפט, אתה תפתור את העניינים מולו, אבל אני, יש לי בעיה איתך, איך נתת לזה לקרות בחיים שלי?
אמר רבא, מה עם נייחוש?
איך יכול להיות שאתה נתת להוא לעשות לי ככה?
אף אחד לא רוצה להיות חבר עם מי שמסוכסך עם הבוס הגדול.
לא הבנתי.
כאילו זה מפריד אותך מכל אדם, מכל קהל האנשים.
איזה קהל אנשים? יש הרבה מסוכסכים איתו, תמצאי איתם חברות טובה. זה מפריד אותי ממי. מכמה אנשים שמתעקשים לשמר את אהבתם לשם ובשם זה הם שונאים את אלה שלא. גם כשאתה באמת מאוחד, אז אתה לא שונא חילונים. אתה לא שונא את אלה שבריב איתו. א', אתה מבין אותם היטב, כי זה דבר מאוד בריא לכעוס מאוד על השם אחרי שהוא עשה לך קטע. אם אין לך כעס ראשוני, אתה בן אדם לא בריא בנפשך. נוח אחרי המבול, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יוצא מהטבע, אני גמרתי איתך. אתה עוד פעם תעשה לי את זה? אני גמרתי, חביב. אני לא יוצא ולא יולד ולא כלום. אז אני, והקדוש ברוך הוא, תצא בכל זאת. אז נוח אמר לו, אני לא יוצא, עד שאתה חותם לי על חוזה, שאתה לא חוזר על זה. אתם יודעים מה אני אומר? זה תגובה נורא, והוא חתם. אז הוא חזר על דברים אחרים, אבל מבול כזה לא חזר. וגם שם, בסדר, אבל אז אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא אחרי זה, אמר לו, אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא בסדום ועמורה, מה אתה, אתה עובד עלינו? אתה עובד, אמרת לא תביא מבול של מים, אז עכשיו אתה מביא של אש, מה אתה עושה לי, כאילו, אתה מוצא לי את הפרצות בחוזה? אבל אם אתה לא מרשה לעצמך תגובה נורמלית בריאה לכעוס על השם בעקבות שהוא עשה לך קטע, אתה לא תגיע לאחדות האמיתית. אתה תגיע לאיזה משהו כזה שיצא בהפוך. או שאתה כועס על עצמך, או שאתה כועס על השני, או שאתה כועס על לא יודע מי, או שעשית איזה מרחק קר כזה, שאתה לא מעז להכיר בעצמך שבפנים יש לך איזה כעס מבעבע, ואתה מחייך ואתה all is one וזה. לא רציני.
אבל כאילו, 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 אז אתה נמנע על הסוג הלא מבורך של האנשים שנוטים לפתח רגשות כאובים ביחס למה שקורה, כי אנשים שיש להם אור של פיל, כן? אז הם לא על כל צד ושעל כואבים ומתמלאים באיזה רגש.
אז עכשיו, בסדר, נו, אבל למה לא מבורך? למה לא מבורך? עכשיו, אם אני אעז לפגוש את זה, ואני לא אלך לאליל. אליל זה לתות על אור של פיל, או לחוס על כל העולם, או להישאר בתוך הזה ולהגיד אני זה, או לא יודע כל מה שזה. אז אם אני אעז לשים את זה מול השם, יש צ'אנס לאחדות אמיתית איתו. הרב אשלג אומר שמי שאין לו קושיות על השם, אין לו כלים להשגת השם. שכל מקום כזה שאתה כואב על השם, זה בדרך להיות השגה חדשה שלך. אבל אתה לא בא לך על זה. אתה רוצה להיות חבר איתו. כן? אז, אבל הוא אומר לך, אבל אתה לא חבר איתי, ותדע לך שאם אתה תעז לפגוש את המקומות שאתה לא חבר איתי, אנחנו נהיה יותר חברים אחר כך.
כן. זה לא...
זה
לבודר
זה
לגלל.
מה
ששאלתי.
מה? כי זה מה ששאלתי וענית לי עכשיו.
כן, זאת אומרת, זה לא שאני עושה את זה אידיאולוגיה, תישאר בריב עם השם לתמיד. קודם כל, תפגוש, תהיה שם, תכיר בזה, ותצא משם צורה בריאה. ואז יש צ'אנס להעמקה בקשר איתו. כן? יש לך הזדמנות להעמקה בקשר איתו. אבל לא לשלום קר, ולא לאיזה, כאילו, עד רבה. הוא יותר נפלא ממה שחשבתי. בהקדמה של תלמוד, של תלמוד 10 ספירות, הרב אשלג כותב על זה, על מדרגות באהבת השם. איך זוכים למדרגות באהבת השם? זה לא פשוט. עם כל מה שהשם עושה בעולם, זה לא כך פשוט. אז אומר, יש מדרגות כאלה, בהתחלה אתה חושב, הוא עושה לי כל הזמן קטעים. אחר כך לאט לאט אתה מתחיל להבין שהוא בסך הכל טוב איתך. אבל מה, אתה כועס על מה שהוא עושה לשכן. ואחרי זה אתה לא כועס על מה שהוא עושה לשכן, אבל אתה מסתכל בחדשות, אתה אומר, עם כל הכבוד השם, זה כבר מוגזם, פה אני... יש לי קטע, יש לי בטן עליך. אני אוהב אותך פה, אבל שם... ולאט להיות מדרגה שלך, כשאתה מעז להכיר בזה, אתה יכול להגיע למדרגות השגה שהוא טוב ומטיב לכולם. אבל אחד המכשולים, אני לא יודע איך להגיד לכם, זה מאוד עדין, אבל זה קיים. למהר להסביר את זה בשכר ועונש, וזה בגללי ובגללנו, אתה הולך לפספס את ההזדמנות של קשר אמיתי עם הבורא.
צריך לעבור דרך שם, אבל כאילו צריך לעבור דרך הקרב, או דרך הקורבן, בשביל להגיע לקרוב, כאילו אם אני...
אפשר להגיד ככה, כן, זאת אומרת, זה כל מיני מקומות, שקודם כל צריך להבין, זה נורמלי, כי יש לך קושייה על מקומות שאין השם כביכול. זה מקום שכביכול אין השם, זה שייך לחלל הפנוי, לצמצום. וזה קודם כל, אם אתה לא רואה שאין שם השם, אז גם לא יהיה שם אף פעם השם. אתה תגיד יש פה, יש פה, אז אף פעם לא יהיה פה, יהיה פה את הבלוף שלך. אבל אם אתה מעז לראות שאין שם השם, אתה יכול להוריד לשם גילוי.
זה ממש מסביר הרבה. זה ממש מסביר הרבה. כאילו, מה שקרה לעם הזה מאז השואה, אם מסתכלים על זה שנגיד רובנו לא התמודדנו במקום הזה, אז כמה פירוד יש, כמה האשמות, שאולי לא היה כשהעם היה דווקא בגלות בתפוצה, אני לא יודעת, כאילו קשה לדעת את זה, אבל כמה פירוד יש פה דווקא.
ויש גם, זה פירוד בינינו, ופירוד בינינו לבינו. וזה משהו שצריך, לא ברור עוד שנרפנו ממנו, וצריך לראות זה, אז, וצריך לראות איך נרפנו ממנו, איך נרפא ממנו. עכשיו, כדי שנבין אותו, כמו שצריך, אנחנו צריכים... בסדר, אז קודם כל זה, תהליך הריפוי שלנו עם הקשר שלו כדי להגיע מחדש לאהבה, וצריך להבין שזה לא מובן מאליו. זה לא פשוט לחזור לאהוב אותו אחרי סיפור כזה, כמו שלכל אחד בדברים יותר קטנים, לא פשוט לך לחזור לאהוב אותו אחרי שזה. ואתה נהיה קצת כבוי. כל מקום כזה שאתה מדחיק את הכאב שלך על איזה משהו כזה, אז אתה נהיה קצת כזה... קצת חלק פחות חי.
כן, כי כשאתה מאפשר לעצמך את הכעס הזה, זה כמו תדר של לב שבור, ששם באמת הלב שלך שלם.
ואז הוא יכול להיפתח ולמצוא את הקשר מחדש, ולראות אולי בכל זאת איך אפשר להיות חברים אחרי כזאת בגידה. אנחנו חווינו חוויה של בגידה נוראית, עובדים אותך 2,000 שנה, מתפללים, עושים זה, זה, בסוף, אחרי כל הסיפור, תגיד מה, שלא אנחנו תפילין, שמה? מה עשינו שזה? זה בגידה. לא באנו בזמן, לא כן, לא זה, הלווינו בריבית. תבינים איזה סע, אני לא גדלתי על הסברים דתיים, אז מה הסבר חילוני? אתה כותב בספרים שלך שהאנטישמיות באה בגלל שהיהודים היו מלווים בריבית, אתה חי בסרט? כאילו, אז מה יצא מזה? זה מה שאנחנו מסבירים לעצמנו בבית ספר.
אני יכולה להבין את זה.
זה נורא והיום. מה את יכולה להבין?
שברגע שמישהו מנצל את הכוח החומרי שלו ועושק מישהו אחר, אז זה מייצר שנאה.
את מבינה שזה ניגון שמריח מאשמה שהיהודי עשק אותו, לא משנה, אפילו היהודי, אפילו אם היהודי עשק אותו, אני מבטיח לך, תבדקי רגע, אם אי פעם, אם אי פעם עם ישראל, גם בדור האחרון, הרגיש שעושקים אותו אם הוא עשה משהו כזה. יש לנו הבנת יתר של הזולת. אתם מבינים מה אני אומר? הבנת יתר של הקליפות של הזולת. גם כשהן מכוערות מאוד, אנחנו מבינים שאפשר להבין. למה אפשר להבין את זה? אתה היית עושה דבר כזה? לא. גם אם מישהו היה עושק אותך, את לא היית עושה דבר כזה.
אני לא, אני חייבת להגיד שכשאני מסתכלת על זה, אני לא מזדהה לא עם היהודים ולא עם הגרמנים. אני בכלל לא מסתכלת על זה, אז אני מזהם, אני מבינה אותם, אני בכלל לא, כאילו, אני מסתכלת על סיפור.
אז בוא נסתכל סיפור אחר, סיפור אחר, אבל קודם כל יש משהו מוזר, מה זה סיפור? זה סבתא שלך, את מבינה מה אני אומר? איך את יכולה להסתכל על זה? סיפור, זה לא סיפור, זה סבתא שלי.
היא לא השקעה אף אחד והיא לא ילדתה בריבית וזה קרה לה, אבל כאילו
אז איך זה קרה לה?
איך היסטורית זה קרה?
אז בוא נלך עוד צעד איתך, בסדר? היסטורית זה קרה, זה סיפור, זה לא סבתא שלי, הם ילבו בריבית, בסדר? זה החברים של סבתא שלי ילבו בריבית, או הבן דוד שלה, אבל לצורך העניין. אני מוכן לקבל את זה שיש עמים שישחטו פתרון סופי בגלל הלוואה וריבית? אז מה זה אומר לך על האנושות?
את
איתי רגע? אותו דבר, זאת השאלה, אז תשאלי שם על הכל. אם אתה מנסה להסביר לך מלווים בריבית, מה זה פותר לך? פותר לך קושייה נוראית שיש לך על האנושות. אתה מסדר את זה עם מלווה בריבית, כאילו סידרת את זה. אבל באמת, אתה מוכן לקבל פתרון כזה? זה נורא והיום שאתה מוכן להסביר שהאנושות מחורפנת כל כך, שהיא מוכנה לשחוט עם שלם בגלל שהם ילבו בריבית ובגלל שהם היו זרים? אז מה זה אומר לך על האנושות? זהו, אז מה זה אומר לך על האנושות? שהאנושות דפוקה במוח. וזה בדיוק מה שאמרתי, שזה פתרון אלילי זמין. אז זה לא אלוהים דפוק, זה האנושות דפוקה. ואתה כאילו זה, ובאמת, באמת, אם אני מכיר את זה מעצמי, כשאתה מגיע למסקנה כזאת על האנושות, אתה בעצם מסתכל ככה גם עליך, ועל העומס שלך, ואתה מוכן לקבל טיעון כזה שאני דפוק, ואני לא מוכן לקבל טיעון כזה, לא על עצמי וגם לא על הגרמנים. בהפוך על הפוך, כאילו, אין מצב, זה לא הסבר. זה לא, אתה לא רוצה איזה הסבר? אל תמצא הסבר, רק אל תיתן לי הסבר כזה, שעם שוחט עם אחר בגלל שהם היו מלווים בריבית. זה הסבר מסריח.
לא, אבל זה לא בגלל שהם דפוקים. אם עכשיו ביפן לוקחים אנשים חיים ומוציאים מהם לבלב ושיוקור את זה בעשר ביפן, אני לא יודעת מה. כן, איך הגעת לכל
מיני מוקדם? אבל תגידי לי, זה מה שהיהודים עשו? זה מה שהצוענים עשו?
לא,
אבל זה אני אומר. אז את עושה השוואות, את עושה השוואות גרועות. אתה יודע מה אני אומר? כי את אומרת, תראה, הוא חטף על הראש רצח עם בגלל שהוא היה מלווה בריבית. איך אני רוצה להבין את זה? עושה השוואה. רגע, רגע. בסדר, זה שהאנושות דפוקה, אבל עדיין יש לי קושייה על האדם. ובאותה השוואה, כשאני אצא ממני חלקים דפוקים, יהיה לי קושייה על עצמי. אומר רבי נתן, יש לך קושיות על עצמך, וכשאתה מסתכל, יש לך קושייה על האנושות. איזה מין אנושות אנחנו שיוצא מאיתנו דבר כזה? בסדר? אל תמהר לסתום את הקושייה הזאת. אתה צריך לקבל תשובה איכשהו שתרומם אותך. זה כאילו, אבל אני אף פעם לא הייתי מוכן לקבל את התשובה הזאת, שככה הסבירו לי עלינו, שזה תמיד הטריד אותי. אמרתי, לא יכול להיות שהאנושות כל כך תפוקה, זה לא יכול להיות, לא מוכן לקבל את ההסבר הזה. אז איזה הסבר כן? אז תחכה.
מי אמר שאנחנו רואים את זה בכלל? כאילו, אני כל פעם שואל את עצמי, ביום השואה, בכלל, לגבי כל הנושא הזה, כאילו אם זה לא היה, למרות שאין מציאות כזאת, האם באמת הייתה מדינת ישראל? מה קורה עם
ה... אני אתן לך לקרוא את המאמר של סבא שלי, גם כן. יש את הטענה הזאת, כאילו בדיעבד...
אנחנו מסתכלים על מונחים של רצח בתור משהו שאולי אנחנו, זה במונחים שלנו, אבל אולי יש פה משהו יותר פנימי מהדבר הזה, שאנחנו בכלל לא רואים אותו. אנחנו רואים רצח, אבל יכול להיות שיש משהו...
זה גם כן, זה עוד צורה אחרת. בסדר, צורה אחרת, סבא שלי אמר, צורה חדשנית של אלילות, זה להגיד שהרע הוא לא רע.
שהרע הוא לא רע.
כן, זה עוד, זה פטנט שלי.
זה, יש לי שאלה אליך, שמשגעתי כל השיעור. אני...
אבל רגע, אז תקפתם על זה, זה חשוב, זה כל מיני דברים כאלה, ניואנסים, ניואנסים של אלילות, שעולים מול העיסוק בזה ובכל מיני נושאים, שרגיד, זה בעצם לא רע, זה רק נדמה לך, זה רק מהתפיסה שלך, בעצם הכל אחד, כן, אבל... לאט עם זה. כן, מה זה רע הוא לא רע? זה רע. אם אתה מתחיל להתבלבל עם זה, אז אתה איבדת את הצפון. הבדלה. בסדר? זה טוב, זה רע. זה, כן. מה?
אני לא אשאל אותי, אבל אני התחלתי להבין שככל שאני אאבק פחות במציאות, ואני אקבל יותר את מה שמתרחש, זה בעצם התנועה שאני מנסה לתרגל, יותר להתמסר למה שקורה. ואתה בעצם אומר לי, לא, אל תתמסרי.
לא.
אז מה אמרת?
אני אומר שתנועה של התמסרות זה מבורך, ואם אדם מזהה לעצמו שיש לו מאבק בחיים, והוא רוצה להירפא ממנו, זה תנועה מבורכת.
אבל יש מאבק שמנסה לאדם אותו.
אבל אל תלכי להתמסרות דקליפה. זאת אומרת, יש, הוא קורא לזה אמונות, ויש אמונות כוזביות. אז יש התמסרות והתמסרות כוזבית. ואל תתמסר לקליפה. אל תתמסר לתוקפן. תתמסר, אני גם לא מבין, תבין את הרעיון לפחות, שזה לא שאם את במאבק ואת עברי להתמסרות, אז שיחקת אותה. כאילו, שם את צריכה זהירות עכשיו לא לקפוץ לאליל חדש, שנקרא התמסרות, שאולי את מתמסרת לדבר הלא נכון.
אני אמשפט כל מה שמולי לתיקוני, זה המשפט שלי, כאילו אני מנסה, זה בקדן שלי.
עכשיו, איזה תיקון?
מה?
איזה תיקון? מה התיקון? זה השלב הבא, בסדר? קודם כל, אחד, להסכים להכיר, אם אני עוד לא, כאילו נעלבת עכשיו, בסדר? אתה יושב, אתה אומר, הכל לתיקוני, הכל לתיקוני. אבל אני עוד לא שם, הלב שלי עוד לא שם. האם אתה יכול להביא את הלב שלך בעדינות לשם, ואולי להישאר עוד שעה בחדר נעלב, לפני שאתה רץ החוצה מהחדר להגיד, אולי וואן, הכל לתיקוני, וזה שנייה, אבל אתה לא שם, הלב שלך עוד לא הגיע, עשית מהלך אלים ללב שלך. כן, טרח. ואז עשית, לא בטוח שבאת בלי הלב בעצם. זה אחד. אז קודם כל, אם אתה עוד לא מוכן לעשות שלום עם מה שקרה ולהגיד לתיקוני, אז אל תעשה שלום עדיין. זה צריך לבוא בזמנו, זה אחד. שתיים, וזה אולי החלק השלישי שצריך להגיד, כדי שאני אבין, אם נניח אני מסכים לא לברוח לכל מיני אלילויות שאני אשם, החילונים אשמים, הגרמנים, המלווים בריבית, אני לא יודע, מסכים לא לברוח, אז אני עכשיו עומד מול השם. אני ניצלתי מאלילות, אני עומד מול השם. עכשיו אני רוצה להבין איך אני, וזו השאלה שאתה אומר, אולי אנחנו לא מבינים, השאלה אם זה גרם לי בסופו של דבר לחזור לאהוב אותו. איזה הסבר שהסברתי לעצמי, אני צריך לבדוק פשוט. אני אוהב אותו שוב, כמו לפני, יותר מלפני, או שיש בתוכי חלק שהסביר שאולי אני לא מבין, ובפנים אני לא כל כך אוהב אותו כמו קודם. אתה מבין? זה הנקודה, לבדוק אם התגברה האהבה שלי בלב שלי אליו, כן או לא. ואנחנו ממהרים להסביר איזה הסבר, ולא מסכימים להכיר שהאמת... לא קונה את ההסבר הזה, תבין, הלב שלי לא קונה את זה, ויכול להיות שהלב שלי צודק, כי יכול להיות שזה באמת לא ההסבר. כשההסבר הנכון יגיע, אני אקבל אותו, ואני אוהב אותו, ולא תמיד ההסבר יבוא בדעת, זה כאילו, יבוא משהו, דעת פנימית, שתיישב לי את הלב, שאני אחזור לאהוב אותו, למרות מה שהיה, ואני לא מבין איך, למה, כמה, כמה, וזה, אבל אחזור לאהוב אותו, ואולי אפילו גם הקדוש ברוך הוא יראה לי למה, ויעשה לי את כל הציור, ויגיד לי, טק, 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 ותראה, וזה.
לא חייב, אהבה שלא תלויה בדבר, גם יכול,
אבל עוד פעם, אם,
אמיתית, לא?
אבל אם הגעתי לשם, וצריך להתחיל להכיר בזה, שאם אני לא שם, אז אל תגיד שאני באהבה שנתלויה בדבר, תגיד שאני בהכחשות ויפויים של זה, ואני עושה קוסמטיקה. להגיע לשם, זה מדרגה, צריך לעלות. לאט לאט, איך אני יודע? הדוגמה הפשוטה היא... כן, הדוגמה הפשוטה היא אהבה שאינה תלויה בדבר אל עצמי, קבלה עצמית של עצמי בכל מצב נתון. אתה שם? יופי. אז יש מצב שאתה תקבל גם את השם בכל מצב נתון. לא, אני עולה במדרגות, יכול להגיד שאני יותר מקודם. אני שם? לא. לא מספר, אז... אבל אני שם, אבל יותר, אבל יותר. והעיקר יותר מפעם ויותר כל יום, אבל העיקר שתעז להגיד, פה אני לא. פה אני כן, פה אני לא. אני רוצה, הלוואי, אבל לא, אני לא. זה, תסכים. כן, ברוך השם. ברוך השם. תפסיק, לא הוא השם, לא הוא השם, ברוך השם. עכשיו אתה כועס עליו, אז תכנס עליו. תגיד, אני רוצה לפתור את הכעס, כאילו, בסדר. יש לי אומס, אני רוצה שלא יהיה לי אומס. נו, אבל יש לי אומס.
כי זה קונפליקט הזה, זה מייצר
משום כאילו, נגיד ביחסיות. את עכשיו, יש איזה חברה, אז אתה מחקטה, את צונאת אותה, מפה עד הודעה חדשה. לא, אנחנו ניפגש יחד ונעשה מסיבה. אני לא יכולה. מה את רוצה מעצמך? תעביד את עצמך בכוח, עם כל השנאה, מה את רוצה? תשארי קצת במרחק, לא יקרה כלום. תלכי, תצעקי על השם, תגיד לו, אני כועסת עליך, חבל לך על הזמן, ואני לא יודעת איך אנחנו נחזור להיות חברים אחרי הקטע שעשית לי.
יכולה גם ללכת לחוס עליה, ואולי גם לצאת
סטויקה. זה אותו פטנט, בסדר, אבל גם יש
נקוד. כאילו בעצם אתה אומר, להעז לכעוס גם. במילים אחרות.
להעז לפגוש את החלקים האלה, שבלשון תורנית זה להעז לפגוש את הקושיות שלא לומר כפירות. כל מקום כזה זה כפירה בזה שהוא טוב. ואם אני לא מעז לפגוש את זה, אז אף פעם אני לא יוריד לשם אור, וזה יישאר פה מתחת לזה, ויש לי אלילות מתחת לחגורה. אם אני מעז לפגוש את זה, אז זה, ולכן זה טריק, כי יש אנשים שהם לא כמוני, הם לא נאבקים מטבעם, אז זה כאילו הכל זה, אבל מתחת יש איזה משהו.
מה זה יעשה לשגרירות שלי?
איזה שגרירות?
אני שגרירה.
של מי?
שלו.
אבל את לא רוצה להיות שגרירה שלו.
למה לא?
כי אני חושבת שהוא נחס. נו, מה, אני אומר את זה.
אתה אומר את זה, הלב שלי מתכוון.
אז בסדר, זה אולי חד מדי. את רוצה להיות, קודם כל צאי מתפקיד השגרירה, אף אחד לא ביקש ממך.
זה לא נכון.
זה נכון מאוד.
זה לא נכון.
תצאי להיות שגרירה כשבא לך.
מה
אותו דבר? אותו דבר, תעזבי אותך, אל תהיי שגרירה של משהו שאת לא מאמינה. תהיי שגרירה של מה שאת כן מאמינה. לא מאמינה, תגידי להם, אני לא יודעת, האמת, אני שונאת את זה גם כן. אמא, למה צריך זה וזה? לא יודעת, אני שונאת את זה גם. תאמיני לי, שגרירות הרבה יותר טובה. מה את רוצה? מה, הם לא יודעים? הם יודעים. הם יודעים. לא יודע. תעשה, לא יודע. אני עושה את זה, אבל האמת, אני שונא את זה.
אני מקווה שאני אוהב את זה, אבל עכשיו...
נכון, נכון. זה, דעתי. את מבינה, מה...
לא, אנחנו צוחקים פה, אבל זו שאלה באמת אמיתית, כי... שמקור ההשראה שלך, אתה מסוצח...
השראה למה? השראה למה?
לגדלות שלך.
מי? מי זה מקור ההשראה?
הוא, כל התכונות שלו, כל המידות, מה שדיברנו.
את אומרת, אם, אבל אני מסוכסך. אני מסוכסך, אבל מה זאת?
אז איך אתה יכול לשאוב השראה כשאתה מגיע לילדים שלך ואתה צריך להיות גדול?
אז שני דברים. אחד, את יכולה להגיד הרבה דברים, אבל את מסוכסכת. נו, אז מה נעשה? תביני, אני יכול... זה האלילות. למה אנשים הולכים לאלילים? כי... לא בא לו להיות במצב הזה. אז תן לי זה אליל, תחזיר אותי לשליטה. אני לא בשליטה, אני מסוכסך איתו. זהו, זה המצב, מה אתה רוצה? אתה יכול לעשות משהו שאתה לא? אתה מסוכסך, אז אתה מסוכסך. אז זה אחד. זה הנקודה, אתה יודע? זה הנקודה של האחדות. עכשיו שאתה מעז לפגוש את זה, אז אתה מתחיל לדמיין, אולי יש אחדות אמיתית מעל זה. לא זה שאני משחק אותה, כאילו אין לי בעיות איתו, ואני לא מסוכסך איתו, זה... אני מחפש אחדות, אבל אני לא שם, וכרגע אני בסכסוך, בסדר? אז זה אחד. שתיים, מי אמר שאני צריכה להיות גדולה מול השם? תמיד מול הילדים, גדולה. מי אמר? מי אמר? זה עוד איזה אליל כזה. אמא היא פסל גדול כזה, שהיא תמיד בשליטה ותמיד בעניינים.
התוצאה אומרת בדרך כלל.
מה?
התוצאה.
איזה תוצאה?
אם אני שמח מזה, שאני ב... גדלות מול ילדים שלי.
כן.
אז זה טוב. אם אני לא שמח מזה, אני משתדל להיות בגדלות, ואני לא שמח מזה.
אני בגדלות.
אז זה אולי המקום שלי לכעוס.
דיברנו על זה בפסח. בפסח, הרב קרליבך אומר, הרב קרליבך אומר, הבעיה שאנחנו שמים את כל הקושיות שלנו מאחורי הגב של השם. אז אומר, ליל הסדר, שים את הקושיות שלך מולו. תפסיק, כאילו, תאמין לי, כבר הקשר שלכם יהיה הרבה יותר טוב. כי אתה כבר אומר לו, אני כועס עליך. אתה כבר יותר מחובר אליו. לפני זה היה לכם שלום קר, ואתה הפנית את הכעסים שלך על האישה, או על הילדים, או על השותף, שבעצם אתה כועס על אלוהים. אז אתה מפנה...
מתחיל רשימה.
מה זה? או, בסדר, זה התחלה, תכלס, מה?
היום נורא.
זה כמו שבימים, אתה תמיד יש את הקטע הזה, שילדים אימו באומץ.
ילדים אימו באומץ.
כי הם מרגישים את זה. ובסדר, לא צריך לפרט להם מה האומץ וזה, כל דבר כאילו בזמן שלו, אבל יש בזה המון עצומה, שאמא יכולה להגיד כזה דבר, אמא עשתה טעות, אמא באומץ, אמא לא יודעת, אמא.
כן, אז עכשיו בחלק האחרון של העניין זה באמת בירור המדמה. בסדר, בירור המדמה הוא קשור לאמונה, זה איך אני מבינה את המסר. איך אני מבינה את המסר? בסדר, קרה מה שקרה, זה בא ממנו, אני כועסת עליו, לא כועסת עליו, לא יודעת מה. איך אני מבינה מה אני אמורה להוציא מזה? בסדר? וזה כל ה... זה אומר, זה ממש עיקר העבודה שלנו, ברור המדמה. הניקוי של הפענוח שלי, של המסרים. ובסדר, הכל מסרים. השאלה אם הבנתי נכון את המסר. אז יש, אף אחד לא יודע אם הוא הבין, לא הבין, אבל קודם כל יש סימנים. אם הבנת את המסר, אתה שמח. אם הבנת את המסר, אתה מרגיש שאתה יצור נפלא. אם הבנת את המסר, אתה אוהב אותו. אם הבנת את המסר, אתה מתקרב. זה קודם כל. סימנים לאיך, אם הבנתי את המסר נכון או לא. ואם אני מתכווץ מהמסר הזה, אז לא הבנתי את המסר, גם אם הוא נשמע מאוד רוחני. כי זה מכווץ אותי. אז עכשיו הכלים של ברור המדמה זה שאנחנו נפלאים. מה שמעוות לי את המדמה זה המקומות שלא ברור לי שאני נפלא וקדוש ושום דבר לא יכול להרוס את זה. אז אני מתרגם את המציאות לפי ההבנות שכבר הגרועות שהיו תמונות לי במערכת שאולי אני לא בסדר. וזה בעצמו עיוות המדמה. כי אם יש לי חלק בתוכי שאומר את לא בסדר, אז עכשיו כשיקרה משהו זה רק יהיה הוכחה, ידעתי כאילו, כמו שחשבתי. אבל אני מתרגמת את זה מהאוזניים החסומות שלי של אני לא בסדר. או אני קצת אשם, או אני כזה לא זה, או אני יש לי יצר הרע, או אני לא יודעת מה. אני קדושה ונפלאה. זה אולי עתיד. קדושים תהיו כי קדוש אני. לכתחילה. ועכשיו שאני כזה נפלא וטהור ושום דבר לא יכול להרוס את זה, עכשיו בוא נקשיב למה אתה אומר לי, ונראה איך אני שומע את זה. אתה תשמע את זה אחרת. ואז אתה תפענח את המסר אולי הפוך ממה שפענחת אותו קודם. אבל אף פעם המסר הוא לא אומר עליך משהו גרוע. המסר אומר, אני אוהב אותך, בוא נספר לך איך מתקרבים.
הרסני שעולה, זה כאילו שמישהו פוגע, זה שער, כאילו האשמות וכל מיני דברים שאף אחד לא יכול להתמודד איתם בכלל. והמקום הזה שאתה אומר, אני הולך אותך, בוא אני אראה איך מתקרבים, כאילו שמישהו מתנהג, מישהו מולך, שמתנהג בצורה קשה, כאילו וזה, כמו תמיד אני מרגישה, אוקיי, זה ממתחת מה שאני רוצה להגיד, ולא תמיד אני צריכה להגיד את זה כך.
כן. אז קודם כל אנחנו, כן, נכנסים זה בסדר, אבל גם שם, זה ממש קשור, יש, למה אתה אחראי כל כך להתקרבות שלו? הוא לא בסדר, הוא תוקפני ואני תפקידי לקרב אותו? אתה מבין מה אני אומר? הוא עם סכין על הצוואר שלי, אתה רוצה לקרב אותו? מי אמר שזה תפקידך? אתה רוצה לתת לו נתינה אמיתית. בסדר, תן לו נתינה אמיתית, אבל לא תמיד הנתינה האמיתית זה אני אחבק אותך ואני אחכה בסדר, זה לא. מה הנתינה האמיתית? תשאל את השם, מה באמת אני רוצה שאני אעשה במצב הזה? בזה? אתה רוצה שאני אחטוף מכות, שאני זה, מה נראה לך? ויש נקודה של דחייה עצמית, שזה ממש, כל הקבוצות, זה לא... אמרנו, הקורבניות, העבודה הפנימית בשירות הקורבניות. שנדמה לך שהוא אומר לך, תן לו חיבוק, למרות שמקבל פיצוצים לפנים. מאיפה בא לך התובנה הזאת? אולי מהדחייה העצמית שלך. שנראה לך סביר שתפקידך לקבל מכות. תבין מה אני אומר? ואולי הוא אומר לך, אתה יודע מה באמת אני רוצה ללמד אותך? שתפסיק לחשוב שזה נורמלי שתקבל מכות. שאולי אתה לא בסדר, שאולי אתה אשם, אולי זה מגיע לך, אולי זה תיקון, אולי זה... לא, לא, לא. התיקון בעצמו שתפסיק לחשוב שמגיע לך מכות. בכל צורה ש...
השאלה מה
זה
כואב לך?
מה?
השאלה מה זה כואב לך?
מה?
זאת אומרת, כשאדם בוחר לקבל מכות, אז זה יותר כואב לו... נגיד לדחות את השני מאשר לקבל מכות, ואז עושה את השיקול והוא מעדיף לקבל מכות.
זו נבלה וזו טריפה. אתה יודע מה אני אומר? יש עוד פתרון.
אבל זה שיקולי כדאיות. אתה עושה שיקולי כדאיות.
אז תפסיק שיקולי כדאיות ותתחיל לעשות מה שהשם רוצה. אתה יודע מה אני אומר?
זה רצון כזה שהוא...
מה הוא רוצה? אולי הוא רוצה שתהיה לו נחמד. בוא נלך פשוט. אתה באיזה מצב. דיברנו על זה פעם. אתה רוצה להיות נחמד. הוא לא רוצה שתהיה נחמד. רוצה לשלוח אותך היום שליח של מידת הדין, לא שליח של מידת החסד. אבל אני אוהב חסד, לא אוהב דין. אני לא אוהב דינים. מה? כן, לא, אני לא אוהב דינים. אני רוצה להיות חמוד וחסדים וזה. בסדר, עשית אליל החסד. אין בעיה, אתה אחוז בחסד, אתה רוצה רק לייצג את מידת החסד בעולם. אבל אומר לך, אני עוד כל מיני דברים. אני דינים, אני הרחקות, אני גבולות, אני לא תמיד נחמד, אני לא תמיד נותן, אני לא תמיד מחבק. לפעמים אני מרחיק.
יש לך לחוס עליו, זה שהוא עשה אותי ככה, היום? זה שעשה אותי היום לא נחמד, קם על הצד הלא נחמד, לפני שאני הולך לעולם בתור לא נחמד, להגיד לו כאילו למה עשית אותי ככה?
אבל אני אומר עוד פעם,
תהפוך את זה, תהפוך את זה עכשיו.
א', אתה צודק, אבל לפעמים הוא אומר לך, אני לא רוצה להפוך, אני רוצה שתלמד להיות לא נחמד. אני לא רוצה להפוך, ואתה אומר לו, לא, 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 זה מסקנה לא מקובלת עליי בשום צורה. אני תמיד צריך להיות נחמד ומחבק, לא רוצה דינים. אז אתה בעצם לא פוגש את זה שגם השם מתגלה בעולם בחסדים ודינים, ואז אתה בעצם גם אומר עליו משהו. אם אני לא מוכן להיות בדינים, אז אתה גם אומר גם עליו, גם אתה לא בסדר שאתה בדינים. תהיה כל הזמן חמוד. תסכים לחטוף, תסכים זה, תסכים זה. כמו שאני חושב שצריך להיות. זה אליל. זה אליל. להסכים שדרכי יעבור גילוי של חסדים ושל דינים. גם. לא להתאפס. אני לא נציג של אל החסד. אני לא התגלמות של אל החסד, אני התגלמות של איחוד המידות, חסדים, דינים, הכל לפי מה שצריך באותו הזמן, ובדרך כלל אומר שם יפה, הרב קרליבך, שקריאת ים סוף זה המוכנות של הים לא להיות ים. את הרגע המכריע זה שהים אומר, אתה יודע מה, בשבילך אני לא יהיה ים עכשיו. אז אם אני איש של חסדים, אתה מסכים בשביל השם לרגע לא להיות ים. אתה מסכים לא להיות חמוד. בשביל השם. אתה אומר לו, אני לשיטתי מעדיף כל הזמן להישאר חמוד. אבל תקשיב טוב, מה הוא רוצה?
עצם ההסכמה היא חמידות. עצם ההסכמה, שאתה מזכיר,
אז הנה
אתה, נשארת חמוד.
נכון, נכון, נשארת חמוד בשורש, נשארת חמוד עם השם, אבל זה אומר בהקשר הזה שאולי אתה לא תהיה חמוד. אז זה... ממש ההרגשה הזאת של... יש נטייה של הלקאה עצמית שאני לא בא מתיימר להגיד שבגלל זה השואה, אבל ודאי זה היה אז, ודאי זה נוכח בפענוחים שלנו של השואה, וזה ודאי נוכח גם באישי וגם בכללי, הנטיות להבין את הדברים, זה בגללי. תעזוב אותך, הם שונאים אותך לא בגללך. זה נכון שזה מסדר לך יפה את המציאות, כי אז אם אני רק אשתנה, אז הם לא ירצו להרוג אותי, זה כאילו מסדר לך את זה. זה לא קשור אליך. עכשיו אתה מוכן לפגוש את זה שמישהו פשוט שונא? בלי סיבה, בלי שעשית לו כלום, סתם שונא אותך? עכשיו, מה אתה עושה עם זה? אני לא רוצה להגיע למסקנה הזאת. אז אני אומר, לא, אז הוא רק, הוא כועס כי אני גנבתי לו את הבית. אז זה כאילו מסדר את זה, זה לא מסדר כלום. הוא שונא כי הוא שונא. אתה מוכן לראות את זה? עכשיו, וזה, עכשיו, ואז אתה מבין מה המסר של השם, מה הוא רוצה להראות אותך ומה הוא רוצה שתעשה פה. כשאתה מסכים אבל לקבל את המציאות כמו שהיא, בלי לסדר לך אותה. זה מה שעומד מולי.
יש
לי שאלה מתנה, אולי נורא גדולה.
אז רגע, נראה לי צריך לסגור, לפני שיהיה לנו פה שבירת הכלים, אחרי זה אולי תוסיף לי את השאלה. זה צריך לאסוף את זה, פתחנו את הכפירות, כן? אבל אולי זה יותר מדי, אבל הנקודה היא שיש אפשרות. הביטחון שלנו להרשות לעצמנו לפגוש את הכעס הזה, הוא בא מהביטחון שאפשר לפתור אותו. כשכעס כזה תוכל לפתור, אז אתה דוחף אותו מתחת לשטיח. ככל שאתה אתה מעז לפגוש קושיות יותר קשות, כי אתה מאמין שתוכל למצוא להם פתרון, ואז לחדש קשר יותר מעמיק. כמו שיש לך קשר בבית או קשר עם חבר, אתה אומר, אני לא באמת ארשה לעצמי להרגיש את כל מה שאני מרגיש ביחס לקשר הזה, כי אין מה לעשות עם זה. אבל כשאתה לאט לאט בונה אמון בו, אז אתה אומר, אני מרשה לעצמי להרגיש הכל. למה? כי אני מאמין שיש מה לעשות עם זה. אני יכול לזכות לאמונה יותר מעמיקה, להתחדשות הקשר, לאהבה אמיתית שלו, לא האהבה הזאת החצויה שעשיתי קודם, אבל לעבור דרך עליית מן, לעבור, להיכנס, להרשות לכלים השבורים לעלות. אני לא צולל לשם בכוח, אבל אני מרשה להם לעלות, ואני, אופה, כל פעם אני מעלה אותם. זה העיקר העבודה שלנו, להסכים לעלות את הכלים השבורים האלה ולקבל מילוי. לא יודע אם זה עזר לנו משהו לגבי הקדושה, אבל אני חושב היה כמה פנינים חשובים. בכל זאת היה צריך ניגון, אה? פה.
אפשר לשים בלי ניגון.